שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 37 של אדם לחמישי. היום אנחנו מקליטים מאולפן מיוחד שסגרנו באמצעות אביב. קיבלנו את התלונות על איכות האינטרנט במושב כלשהו בעמק חפר. הלכנו לבדוק את זה אפילו בעצמנו, תחזקנו את הקווים ביום ראשון, וגילינו שאכן יש בעיית, לא אינטרנט, אבל בעיית רמקול מקומית. הנושא בטיפול, מיטב המוחות וגם לא מיטב המוחות, עובדים על תיקון הבעיה, אנחנו מקווים
שעד עד הסופרבול.
בדיוק, עד יום שני, כשאנחנו נארח פה, בעזרת השם, את אסף ואת שי, בשביל להתכונן לסופרבול החגיגי בין קנזס סיטי לדטרויט, אז אנחנו נטפל בבעיה, אבל עד הסמכות האלה יש לנו סמכות אחרות, באיחור קטן מכיוון שאני עדיין לא מספיק גדול בשביל להתפרנס רק מפוטבול, אז אני נאלצתי לקיים את ההקלטה הזאת רק בלילה של יום רביעי, ואנחנו נסכם פה משחקים שהיו מזמן, בשבת וביום ראשון. שלום מורי.
אהלן, מה נשמע?
אתה זוכר במה מדובר, באילו משחקים מדובר?
היו השבוע משחקים?
השבוע שעבר, משהו זה מרגיש שנה שעברה אולי אפילו.
אני כבר עם הראש לראשון, אני לא יודע מה איתך.
נכון, זה באמת ראשון, המשחקים הבאים יותר קרובים משחקים שהיו, ובכל זאת יהיה פרק שיסכם ולא יתבונן קדימה. תביא ואיך אתה?
בסדר, בסדר.
אתה אח, אם שראיתי אותך ביום ראשון, אתה שוכח מהר.
מה שלא רואים על המסך, הוא צבוע בפנים בכחול וכסוף, כמוכן כאוהד דטרויט.
קודם כל כן, אחרי האכזבה שנועם תכף ידבר עליה, אבל אנחנו, אני בתור דנבר, אתה חייב לשכוח מהר.
מישהו אגב פנה אליי ואמר לי שהוא לא כך, לא כך מבין את הבדיחות הפנימיות, כי הוא לא מה שיודע תמיד מי אוהד את מי. אז אנחנו נעשה פה מקרא רגע קצר, תביב אתה אוהד דנבר, אורי אתה אוהד קנזס סיטי.
אני ניטרלי.
ניטרלי, נועם, שלום נועם, אתה אוהד בפלו.
בפלו. אורי אוהד את השופטים.
בפלו, מה שלומך נועם?
אני מצוין, אני כבר בדראפט. אני עושה סקאוטינג, כן, אני מחפש כל מיני שחקנים מדיוויז'ן 2 שאף אחד לא שמע עליהם.
הוא בדרך לקנקון.
עוד יום בהיסטוריה של בפלו.
אז מזל שאלון פה, כי הוא כבר מזמן כבר עם רשימות.
כן, אלון יוכל לעזור לך אם אתה משהו, אתה צריך הכוונה. אלון כבר שבועיים שם.
ההבדל של אלון, יש בחירות גבוהות, יש בחירות גבוהות לאלון.
סיבוב ראשון ושני אני כבר יודע, אני עוד מעט עובר לשלישי רביעי.
אז אלון בעצם יכול להיות באותה מידה אוהד של מינסוטה, ג'יינטס, וושינגטון, ג'קסונוויל, אבל במקרה אוהד שיקגו. אלון, אתה תביט על כל העניין הזה קצת מבחוץ, בתור לא מעורב. אז הזמן קצר, המלאכה מרובה. אורי, בוא נתחיל מהמשחק. נעשה את זה חשוב או כרונולוגית? נעשה את זה חשוב יותר, כי כרונולוגית גם ככה זה כל כך ישן, הכרונולוגיה. אז נתחיל מ... אתה יודע מה, ניתן לנועם להתחיל את הכבוד עם כן עשיתי מול בפלו. נועם. אתה באיפה היית ב-1991?
אני בדיוק התחלתי להגיד שאת המשחק הזה אני רוצה לזכור בזה שבסוף לג'יינטס הייתה הגנה טובה, אני לא כל כך תופס מפיל סימס, אפשר לדבר על הרבה דברים, אבל כן, כמו שיש The Catch 2, The Helmet 2, עכשיו יש Wide Right 2.
סרט, סדרה בהמשכים, אבל האם זה מקרה נדיר שבו סרט ההמשך הוא טוב יותר או גרוע יותר מהסרט הראשון?
לא, אני עדיין חושב שבסוף, בהתחשב בגודל המעמד וכולי, ובעובדה שבסוף סקוט נורוד היה בועד טוב. טיילר באס יש לו עונה ממש לא טובה, אני חושב שבסוף כל אוהד בפלו, ובכלל אוהד פוטבול שעקב אחרי העונה הזאת ידע שזו נקודה יחסית חלשה, וידע שני דברים, א', טיילר באס מחטיא את הביטה הזאת, ב', גם אם הוא מכניס אותה אנחנו משאירים למהומס 130 שניות ולא 13 שניות, ולכן כבר די ידענו איפה זה ייגמר.
ועדיין אני חושב שאולי זה לא באמת החטאה שווה ערך להחטאה של ביתה מכרעת בסופרבול, ועדיין בשביל בפלו מאז 4 הפסדים, זה אולי מן הסתם ההפסד הכי צמוד שלה בין 4 סופרבולים שהיא הפסידה, אולי זה הנקודה הכי הרגשת שזה בהישג יד, כי קיבלתם את קנזס סיטי בפעם השלישית ב-4 שנים האחרונות, אבל לשם שינוי קנזס סיטי פחות מאיימת מהשנים הקודמות, אצלכם בבית, בשנה שבה התקפה לא כמו שהייתה, במשחק די טוב אפשר לומר, של ההתקפה, ומה יכול להיות יותר טוב מזה בעתיד? זאת אומרת, קנזס סיטי לא תהיה ככה בהמשך, לא בכך יהיה אצלכם בבית, הבית שלכם קשה יותר מהבית שלהם, זה לא מתסכל הרבה יותר עם מה שכל ההפסדים הקודמים? 13 שניות זה טראומה אחרת, אבל...
13 שניות זה טראומה אחרת, אני חושב שבאמת ב-2020 ההפסד הראשון שלהם פשוט לא הגענו מוכנים, ולכן זה לא היה כוחות, כמו שאמרת, 13 שניות זה סגה אחרת בכלל, אני חושב שבמשחק הספציפי הזה, מה שבאמת בלט, זה שהכל הלך בגדול לפי כמו שכולנו חשבנו שהוא ילך. בסופו של דבר, ג'וש אלן בא ומה שנקרא, התעלה למעמד, נתן משחק טוב, משחק נקי, ההגנה למרות המון פציעות, במיוחד בליינבקרים, ששם ידענו שבסופו של דבר אנדי ריד יתקוף אותנו, בסוף החזיקו מעמד, תשמע, זה לא היה משחק שבו עשו לנו בלו-אוט לגמרי, והצלחנו ככה להחזיק מעמד,
נפלנו על הדבר... הם התפוצצו עליך התקפית כמו שהם לא עשו בשום משחק השנה, חוץ מאשר אולי נגד הצ'ארג'רס, שזה הצ'ארג'רס, כל כך הרבה מהלכים גדולים, משהו שייתן נקודה מאוד חלשה של קנזס סיטי העונה.
נכון, רק צריך לזכור שאנחנו עלינו בליינבקר עם ליינבקר 5 ו-6, בגדול מי שלבש את הנקודה הירוקה, מה שנקרא, מי שהיה בסופו של דבר המתאם של ההגנה שלנו למגרש, חזר מפרישה לפני 10 ימים. נכון שקנזס סיטי נתנו לנו משחק טוב, אבל בסוף היו שני פקטורים, אמצע השדה שלנו היה מחורר וידענו שהם יעשו את זה, ובסוף זה גם קלסי ומהאומס, ידענו שהם יתעלו למעמד הזה ככל הנראה. כמו שלא ראינו משחקים גרועים של קנזס סיטי בפלי אוף בגדול בשנים האחרונות, כמעט, אגב גם לא ראינו משחק גרוע של ג'וש אלן.
אולי אמרת משחק נקי מטעויות, אולי נקי מדי מטעויות, כי דיברנו מאורך העונה הסדירה שיש איזשהו מאבק בין אלן שהטעויות, שהנזק שהוא יכול לגרום, לבין התועלת הגדולה ואולי היוצא דופן שיש לו כשהוא לא טועה. כי מה שהוא עושה טוב, הוא עושה כל כך טוב, שאם הוא יצליח לנקות את הטעויות, אז מי יעצור את בפלו? וזה מכון שלא יהיו פה טעויות, וזה באמת הפסד ראשון בקריירה של ג'וש אלן, במשחק שבו הוא לא מאבד את הכדור. מצד שני, ראינו בפלו מאוד עצורה, שממש מבקרת את הביטחון של הכדור, ואת המשחק נטול הטעויות, אולי על סף, על חשבון היצירה, ועל חשבון המהלכים הגדולים, שבסוף, כשג'וש אלן ניסה לעשות את המהלכים הגדולים האלה, לא היה מי שיתפוס אותם, וקיבלנו קבוצה שמשחקת על, אני חושב שכמה היה לו לירדים לניסיון מסירה, משהו נתון מאוד נמוך. הכי נמוך שלו בשנתיים האחרונות, אם אני לא טועה, וקיבלנו גרסה מאוד עצורה של בפלו, אז אולי זה לא היה שווה את זה, אולי היה שצריך להסתכן יותר?
אני חושב שבסופו של דבר, בשביל להגיע למשחק בלי טעויות, ג'וש אלן לא יכול להתפרע מההתחלה, והוא צריך להיכנס למשחק הזה. אני חושב שבלי קשר לספגנולו בגדול, יש את המספר של הבילס בשנים האחרונות, והוא יודע לקחת לאלן דברים שאלן בדרך כלל הולך אליהם. אני חושב שאלן כן עשה נכון ונכנס לתוך המשחק הזה, בסופו של דבר היו שם 4 השמטות, והמשחק היה יכול להיגמר לגמרי אחרת, פעמיים של טרנט שרפילד, פעם אחת של ג'יימס קוק, זה כבר טאצ'דאון שלישי שהוא לוקח לנו בחודשיים האחרונים, וכמובן הפצצה הזאת לסטפון דיגס על 60 ומשהו יארד, מ-60 ומשהו יארד אלן שמנו את זה פשוט בין המספרים, וזה עבר לו בין הידיים, ואני חושב שבאמת אם יש משהו שבאפה הולך איתו לאוף סיזן, זה שבסופו של דבר, לאלן לא היה מי שיחזיק אותו בחוליית התופסים, ומי שהיה אז ספגנולו לקח אותו, שזה במקרה הזה קינקייד וקצת שקיר, אבל אני באמת חושב שכאוהד בפלו קשה לי באמת לבוא לבריידי ואלן בטענות.
אתה מרגיש קרוב יותר או רחוק יותר?
לא, אני חושב שאחרי 13 שניות הרגשתי הרבה יותר קרוב משאני מרגיש עכשיו, ואני חושב שבסוף עיקר העבודה אותי, פה תהיה על ברנדון בין לדעת לשים קצת יותר בידיים של אלן, בסופו של דבר הגענו לחודשיים האחרונים של העונה, זה היה די ברור בחודשיים האחרונים שאין לאלן הרבה שחקנים לסמוך עליהם מקדימה, ואנחנו נהיה חייבים לדעת לשפר את זה להמשך, כי בסופו של דבר באמת, חוץ משקיר שהפתיע לטובה, אבל אנחנו יכול להיות שאנחנו קצת נופלים פה לתסמונת גייב דייביס, בן אדם שבשנה השנייה נתן עונה מופלאה, ואז שודרג להיות וייד רסיבר 2 ולא כל כך הצליח, מעבר אליו באמת לא ראינו מישהו שהוא אמין בחודש וחצי האחרונים שאלן יכול לסמוך עליו.
אני לא יודע מה הספק לגבי זה קודם, אבל עכשיו אתה עוד יותר בטוח באלן, הרווחת את אלן בעונה הזאת, יש לך ספק לגבי המסוגלות שלו ללכת עד הסוף, אולי כבר מתחיל להתהוות פה איזשהו טיפוס, והיו כאלה בעבר, של מגה קווטרבק בקבוצה אנדר אצ'יברית מסיבותיה, שמפה לשם זו כבר שנה שישית שלו, שישית? שביעית, כן? 5 עונות, כמאז השינוי שלו בעונה, החל מהעונה השלישית. שזה ליד תמיד, ולא שם לגמרי, ומפה לשם, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, יש יסוד סביר להאמין שמתישהו הג'אטס השתפרו, קבוצות אחרות השתפרו, זו החטיבה היותר קשה, אולי לא יגיעו לשם?
קודם כל, יכול להיות שלא יגיעו לשם, אני רגע באמת ריאלי, ובסופו של דבר, גם צריך להכיר בזה שבסוף משחקים, IFC קשה, עם קבוצות מצוינות, ובסוף אתה צריך לעבור דרך מהומס כל פעם, וכמו שאמרנו כבר בפודקאסט הזה לא פעם, זה לא בושה להפסיד לסלוודור בקטע הזה. אני חושב שהייתי בא בטענות יותר לאלן, אם באמת אלן לא היה נותן משחק טוב. בסופו של דבר, אלן עם 10 משחקי פלי אוף בקריירה שלו, אומנם הוא 5-5, אבל בגדול יש לו בערך משחק וחצי רעים. המשחק ביוסטון, שבו הוא היה למעשה, היה צעיר והיה יותר פולבק מקווטרבק, ואותו משחק ב-2020 מול קנזס סיטי, שכל הקבוצה לא שיחקה טוב. אבל בסוף הוא שיחק טוב השנה, והוא שיחק טוב שנה שעברה, והוא שיחק טוב בטח ב-13 שניות, ואני חושב שזה קצת פחות עליו במקרה הזה, וקצת יותר על הפרונט אופיס, ועל השחקנים אחרים שצריכים פשוט to step up to the occasion, מה שכמעט ולא קרה. זאת אומרת, גם במשחק הזה, אולי חוץ מאוד פעם שקיר, קשה היה לך למצוא שחקן ששיחק מעל הרמה שלו.
אורי, ברכות.
לא שיחקתי, אבל
ניצחון אבל של מאוד מתסכל ומוציא את המיץ לכל מי שהוא לא קנזס סיטי, כי ניצחון בפרופיל כזה בחוץ מול קבוצה במומנטום טוב יותר, שקיבלה סוף סוף את האירוע, הנה זה אצלנו בבית, כאילו עכשיו הם אצלנו, עכשיו הם בידיים שלנו, ולצאת גם משם עם ניצחון, דיברנו על זה קצת אחרי ניצחון על מיאמי, זיהינו שם אולי איזושהי נקודה של צבירת מומנטום, איזושהי נקודה של גילוי מחדש של עוצמה מסוימת, גם אם לא התקפית או אם לא מקצועית, אפילו תחושתית, מנטלית, של משחק כל כך קשה, במזג אוויר כך קשה, שמזכיר לקנסיטי את מי. בסופו של דבר גם, אולי עם ההומס, ואנחנו רואים את זה בזה שהוא הפסיד 3 משחקי עונה סדירה לאלן, אבל ניצח בכל 3 משחקי הפלייאוף, שיש הבדל בקבוצות האלה בין משהו שהוא פחות חשוב, לבין רגע האמת, בסופו של דבר, במשחק הפלייאוף הראשון שלו בחוץ אי פעם, בתנאים לא אידיאליים, מול קבוצה מאוד חזקה, הוא נתן את ההופעה הכי טובה שלו השנה, אמנם הכי מעט מסירות ב4 שנים האחרונות, 23 מסירות בלבד, אבל למעלה מ9 ירדים לניסיון מסירה, המון מהלכים גדולים, דברים שהם ממש היפוך של ההתקפה של קנזס סיטי העונה. קיבלנו גם את המשחק ריצה, וגם, שתמיד היה שם אולי בשבועות האחרונים, וגם את המשחק התקפה, משחק מסירה הקלאסי של הצ'יפס.
אני מסכים, יש פה הרבה נקודות לגעת בהם. דבר ראשון, אני חושב שמהונס בעיקר הבין, לא צריך להתבייש ב-23 ניסיונות מסירה. זה מה שיביא את הניצחון, מה שייתן את הניצחון, ואני חושב
שזה גם קרה, כי פשוט לא הגעתם למצב של דאון שלישי, פשוט עשיתה אופ, ואני באנזון.
בדיוק.
היה לכם 3 ניסיונות דאון שלישי, ב5 דרייבים שהסתיימו בנקודות, כן?
נכון, לא, היה סיימו עם 1-5, אבל
כן, אבל 2 בסוף.
2 בסוף.
1 ניל דאון וזה.
נכון, אז הם סיימו, הצ'יף סיימו עם 7.7 ירד למהלך. תחשוב מה זה אומר, שאתה מסיים עם 7.7 ירד למהלך, כמה אתה מניע את הכדור מהר. זה היה ניצחון של מצד אחד אימון, אני ראיתי הבדלים בין הצוות מאמנים, למרות שהייתה תוכנית משחק, לא ראה בכלל לבאפלו, אולי ניגע בזה אחרי זה, אבל בסופו של דבר, כמו שנועם אמר, ספגנולו מבין מול מי הוא עומד ומה הוא אומר, מה עושה, ומהצד השני ראינו גם את ההתקפה, יודעת לתקוף את הנקודות החלשות של ההגנה שמולם, הם כן ניצלו את הפציעות, ופציעות זה חלק מהמשחק, ולמרות שאיבדו מהר מאוד, גם הצ'יפס איבדו גם את הסייפטי הפותח, וגם ליינבקר שהיה אמור להיות הספיי, לאורך כל המשחק
על... כן, את אדוארדס וגיי.
וגיי היה אמור להיות למעשה הספיי כל המשחק על אלן ולא לאפשר לו לרוץ. ספגנולו עשה את ההתאמות. הוא אמר, אני לא מאפשר שום ביג פליי. מצידי שיהיו להם דרייבים ארוכים, וראינו את זה לאורך כל הערב, לא היה להם דרייב שהסתיים בניקוד עם, אני חושב, עם פחות מ-11 מהלכי הפתרה או 11 מהלכים, משהו כזה.
30 מהלכי התקפה יותר לבאפלו.
נכון. נכון.
וזה 15-16 דקות יותר עם הכדור.
זמן החזקה יותר משמעותי, זה היה 15 בסופו של דבר, אבל בסופו של דבר, ספגנולו קיבל את מה שרצה. שום, לא היה לו, זה היה סך הכל הפעם הרביעית בקריירה שג'וש אלן, אין לו ביג פליי של מעל 20 יארד. כלומר, הריצה הכי ארוכה הייתה שלו 15 יארד, אני חושב, והמסירה הכי ארוכה שלו הייתה 14 או 12 יד, אני כבר לא זוכר. אבל בסופו של דבר, התוכנית משחק הייתה שישחררו את הקדום מהר, והצ'יפס, קבוצה שמתקלת טוב השנה, בניגוד לשנים קודמות, מתקלים טוב, גם ה-DBs, ובסך הכל, הוא השלים, אני חושב, אלן, 16 מסירות מאחורי ה-line of scrimmage, שזה נהדר, אבל בסופו של דבר היה רק 10 מ-21 ל-95 יארד מעבר ל-line of scrimmage, ורק שתי השלמות מעבר ל-sticks, מה שנקרא, מעבר לדאון הראשון. כלומר, זה מראה מאוד על כמה הכילו אותו, ואפשרו להם להישאר בתוך שטח מוקצה, נקרא לזה, ולא לתת להם יותר.
בסוף בדרייבים שעבדו, זה היו דרייבים של המהלכים הארוכים, ובסוף שבאפלו כבר ניסתה לשחק אותה בגדול, הם מסירו את הארוכות לאלן, ומה שנועם מזכיר, זה באמת לא עבד. זאת אומרת, הוא לא נתן את זה גם כשהם הצליחו, והוא בטח לא נתן את זה כשהם לא הצליחו.
אני דרך אגב לא... כן, דיגז היה צריך לתפוס את הכדור, זה ברור מאליו, ברגע שיש את החוק הבלתי כתוב שאומרים, ברגע שזה פוגע בשתי ידיים, אתה מצפה מרסיבר ברמה הזאת לתפוס. אבל גם אם הוא היה תופס, מה היה קורה שם? הם הגיעו לשם, הם הגיעו כבר לטווח שער שדה שם, זה באותו הדרייב, כלומר, זה לא שינה הרבה, אז היו עושים טאצ'דאון בסופו של דבר יותר מוקדם, או עושים פילד גול יותר מוקדם, לא יודע כמה זה היה משנה עם איך ש...
אז אני אשאל אותך היפותטית, הכדור חוזר למהומס, אוקיי, לא, היה שם משהו כמו דקה ו-40 אם הכדור נכנס. Mm-hmm. אבל נניח והוא חוזר עם דקה ו-10, יש לך ספק שזה נגמר בטאצ'דאון?
לא, אין לי ספק, כי אני מסתכל על המספר, 7.7 יארד למהלך. זה המספר ש...
למרות שזה הגיע אחרי שני דרייבים של הצירות הגנתיות של באפלו.
כן, כי הם הפסיקו לרוץ. בדרייב לפני, הם פשוט הפסיקו
ופה
לרוץ.
ופה היית רץ עם 20, עם 70 שניות?
היית יכול לרוץ, כן, כי עם שני פסקי זמן, יכלת לרוץ עדיין. או לעשות סקרין עם משהו שהם טובים מאוד בהם. יש דברים שיכלת לנצל גם בדקה והעשרה הזאת.
למזלו של נועם לא בדקנו את זה.
למזלו, לרעתו, לא יודע, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אבל בסופו של דבר, גם התוכנית משחק מהצד ההתקפי של הכדור, עבדה, אני חושב שזה מעיד יותר מהכל על האמון של מהומס במערכת סביבו, וכמה שלכלכנו ואמרנו והוצאנו את העצבים לאורך העונה על הרסיברים שלו, בסופו של דבר היו להם 8 מהלכים גדולים של מעל 20 יארד, אני חושב היו לו 3...
ולדס קנטלינג, שתי תפיסות, מעל 30 יארד, כן?
מעל 30 יארד שלכלכנו לא מסוגל לתפוס כלום, תביב יחייך ויצחק פה שהוא לא מסוגל לתפוס כלום, אבל כן, ברגע המתאים, בשמירה
אישית... רק הדריו סטוני לא היה, ותראה מה קורה.
כן, מול שמירה אישית, משהו שמאוד התקשו העונה, היה שם קאבר 1, המהלך יפהפה, שהוא היה בסלוט ולדס קנטלינג, התפיסה הראשונה שלו, במהלך הראשון של המחצית השנייה, ואני חושב שזה נתן את הטון לאורך כל הערב, ולמעשה זה הפעם הראשונה מאז 2022, שהוא משלים 3 השלמות מעל 20 יארד, מהומס. כלומר, זה מראה על שינוי חשיבה, אני לא חושב שזה
יהיה... לאורך העונה היה לה ממוצע של 3 מהלכים כאלה למשחק.
כן, אז של, לא של השלמות, של, 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 של ניסיונות כאלו.
אוקיי. אלון?
אני רק רוצה רגע אולי לפני שזה אומר לאלון, רק להצביע, אתה יודע, לצאת חוצץ נגד זה שבסופו של דבר, כשבקנזס סיטי יש השמטות, אז כל הרסיברים מסביב למהומס מאכזבים אותו וחבל, וכשבבאפלו יש השמטות, אז האם אנחנו מאמינים באלן? האם אלן לא איבד את זה?
אני לא חושב שיש סיפור בכלל, אלן היה אדיר,
אין סיפור,
אבל
גם יש הבדלים בין מהומס לבין אלן. זאת אומרת,
בסוף יש לך... אתה נוציא ממני כותרת.
נכון, האמת שכן, אבל ברגע שיש לך שתי טבעות, ולאחד אין, אז ברור שאם אפשר להחזב את, מחזבים את מי שיש לו שתי טבעות. אלון, בתור אחד שמבין בטבעות, מה יש לך להגיד על זה, בתור מתבונן מהצד? אגב, צפית במשחק הזה בשידור חי, מעניין אותי כמה זמן החזיק את המעמד?
וואו, אני התאפצתי לפרקים, ועשיתי אחרי זה השלמות, היה לי לא קל.
לכולם זה היה קשוח, חוץ מאורי.
כן, איכשהו אורי מסתדר.
אורי, אנחנו...
אני שידרתי את זה.
הבחנו בך מאחור, תקוע
מאחור לי, ישר. אפשר להתאפץ גם כשמשדרים, אורי, ככה שמעתי.
קרה לי פעם אחת ב8 שנים.
וואו.
וזה היה משחק בין...
של הבאלס.
לא, זה היה משחק סיאטל נגד רמז, אני חושב, או משהו כזה. זה היה משחק, ופשוט...
אז היית לבד באירוע הזה.
כן, הגעתי אחרי, אז בואו, כן, הייתי לבד באירוע.
אלון.
כן, אני חושב שזה היה משחק מצוין, שהיה בערך כל מה שציפינו לו ויותר, כולל הסיומת הטרגית עם ווייד רייט, שכאילו באמת, אני מתחיל להבין את הקונספירציות שכותבים את כל הדברים האלה מראש, כי באמת, הוא לא יכול להכתיס שמאלה, כאילו, סתם.
כן, זה סיום WWE, כן?
ממש, כן, בדיוק, ברט דה היטמן הארט.
כן, הנה יוקוזונה, נופל לתוך הקבר של יוקוזונה.
כן, אבל אם אני צריך לסכם את זה, אני חושב שההבדל פה בסופו של דבר זה שתי דברים, אחד זה נקרא לזה צוות מסייע.
ולקס לוגר.
מי פה לקס לוגר?
טרוויס קלסי כמובן. או ג'ייסון.
אז הצוות מסייע, שאני חושב, לא רק שחקנים, גם צוות אימון של הצ'יפס, שהוא פשוט מרגיש לי קצת יותר טוב, ברמות שהן מיניאטוריות, זאת אומרת שמהלך עונה רגילה זה אולי לא מורגש, אבל כן, מרגיש שגם בהגנה, גם בהתקפה, וגם צוות האימון, הוא קצת, קצת, קצת יותר טוב מהבילס, ואולי כן, גם איזשהו חוסר מזל כלשהו, לא יודע, אולי דרוש איזשהו שינוי דיסקט של הבילס להיות יותר אגרסיביים, יכול להיות פעם באה, לא צריך איך בכלל אפילו לדעת איזה, לנסות בפורט דאון ללכת על זה, כדי לשרוף עוד שעון, וכמו שאומרים, ללכת על זה עד הסוף, אם כבר, כי שוב, לא יודע, חוכמה בדיעבד. אני חושב שכן, אולי יש פה משהו גם בזה שהעונה הסדירה של הבילס הייתה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, להגיע למצב שככה ליפול בניגוד לציפיות, כולם בנו על זה שהנה, אחרי שנה שעברה, אולי זה השנה של הבילס, שהם יהיו הטופ סיד וכל הדיבור הזה, והם לא עמדו בציפיות, ולהתמודד עם קבוצה כמו מיאמי בתוך הבית, שזה נגיד לצ'יפס לא היה, שעד הרגע האחרון אתה צריך ממש להוציא את כל האנרגיות שלך על זה, ויכול להיות שכן, הם הגיעו מקום שקצת היה פתאום לרוב להתמודד נגד הענק הזה שמנצח אותך כל הזמן, גם אם זה בבית, זה אולי פשוט קצת יותר מדי, לא יודע. אני לא חושב שיש פה מישהו שאפשר להגיד שהוא לא עושה את העבודה שלו בשני הצדדים, ווואלה, כל הכבוד לצ'יפס ולמהומז עם ניצחון חוץ ראשון אי פעם בפלייאוף, שזה עזוי ופסיכי לשמוע.
אנחנו בעצם אבל רואים פה איזשהו אולי, נקרא לזה היפוך מגמה, לעומת העונה הסדירה, כי באמת זו עונה ש... אוקיי, ההגנה באמת הביאה פה שלוש עצירות על בפלו בסוף, אבל זה משחק שלה, ששם את ההתקפה של קנזס סיטי במרכז, לא אורי?
לא, אני לא חושב, אני בעיניי ההגנה עשתה את העבודה שלה באותה צורה, כן,
אוקיי, אז נועם.
ההתקפה היא תורה, לא, אני רוצה להגיד משהו לגבי ההגנה, כי בסופו של דבר הם ביצעו את העצירות שהיה צריך, הם לא ירשו העונה יותר מ-24 נקודות, ובממוצע במשחקים האחרים הם מאפשרים 6 נקודות במחצית השנייה, כלומר הם עוצרים כל פעם אחרי פעם את היריב במחצית השנייה, וקריס ג'ונס התעורר והלחץ שם על דוקינס ועל אלן, עשו דברים נכון כשהיה צריך, זה הכל, אני לא יודע, והחלטה טיפשית אחת של פייק פאנץ' שעד עכשיו אני לא מבין אותה.
תראה, אני האמת שאני כן מבין אותה בניסיון להיות אגרסיבי, אבל אם אתה כבר רוצה להיות אגרסיבי ויש לך לעבור איזה 7-8 יארד, אז במקום לקחת בן אדם עם בעיות לבביות, אולי תשים את האדם בכדור של ג'וש אלן.
על זה אני מדבר שאני לא מבין.
טוב, על כל זאת ועוד בשנה הבאה, כשבאפלו יפסידו לקנזס סיטי בדיוויז'נל,
דרך אגב,
פעם במגרש ניטרלי.
צריך להגיד שאני לא יודע אם במקום נועם הוא יסתכל, הוא מסתכל על הדראפט, ומסתכל, ההגנה שלכם אחת הסקנות בליגה, כלומר, יש הרבה בעיות עם ההגנה.
פורר ב-35, יש אנשים מבוגרים.
לדעתי, וון מילר מת על הספסל שלכם, עדיין הוא שם.
והמצב של הקאפ שלהם לא אידיאלי מהבחינה הזאת. אני משער שיעשו איזה ריסטרקצ'ר לחוזה של ג'וש אלן או משהו כזה, אבל עדיין, לא יודע, נועם, אני במקומך הייתי טיפ עליה מודאג, כל עוד ג'וש אלן שם, הם יהיו במצב טוב.
אולי ישלחו את דיגס בטרייד, לפענו קצת מקום.
לא, הוא לא טריידבל, החוזה שלו כל כך גבוה שהוא לא ממש טריידבל. אתה צודק בזה שההגנה זקנה, ואנחנו באמת הולכים לקיץ שהוא די של שידוד מערכות. אני חושב שבהגנה החלק אולי הכי כואב לנו יהיה בסוף להיפטר מצוות הסייפטים. ובסוף זה היה הריקוד האחרון של פויר והייד. הייד מסיים חוזה, פויר על עוד איזשהו חוזה תנאי שככל הנראה לא ימשיך. כרגע יש לנו רק דיפנסיב טקל אחד בכלל חתום, שזה די אוליבר, ואנחנו הולכים באמת לעונה פיננסית מבחינת הסיפור הזה. ברנדן בן יצטרך לעשות עוד פעם את הקסם שלו, אין לו ברירה.
ועוד שאלה אחת, מה דעתך על מקדרמוט? יש שמועות בימים האחרונים על בליצ'ק לבילס, אתה חושב שמקדרמוט...
זה שמועות שהפיצו
אותם בקבוצת
הוואטסאפ הידועה לשמצה של ה...
סניף אל קאידה ניו יורק אם הפיצו את זה.
זה בליצ'ק המציא כדי שהפלקונס ייתנו לו חוזה גדול יותר, זה הכל.
נשמע לי ככה, תראה, אני... יש הרבה לחשושים לגבי מקדרמוט עוד לפני תחילת העונה, האם הוא, שהוא מאמן טוב, אבל האם הוא זה שיקח את בפלו over the hump, האם הוא באמת יצליח להיות זה שיכול לטפס למעלה, ואני חושב שעד אמצע העונה רוב הפן בייס היה בדעה שאולי אולי, אולי די, אולי צריך לנסות משהו אחר, אבל אני חושב שאיפשהו באמצע העונה גם עם הפיתורים של דורסי, שבגדול הוא אמר, זהו, אני כבר מישהו אחר להאשים, עכשיו זה רק אני, והקידום של בריידי, ועצם העובדה שהוא הצליח להחזיק את ההגנה הזאת, באמת ברוק ודבק. ולסיים באמת להגיע לדיוויז'נל כשהוא היה 5-5, לעומת מה שיש בשוק אני לא חושב, א', אני לא באמת, אני חושב שהוא צריך להישאר עוד שנה, ב', אני לא רואה את פגוליה שבערך מחזיק איזה 10 פרנצ'ייזים כולם כושלים, ומקדם אותו המאמן היחיד שלו עם מאזן חיובי אי פעם, אני לא רואה אותו משחרר אותו, וסיבה שלישית, אני לא רואה מאמן שבגדול הוא כיום מאמן שמרן, כמו ביל בליצ'ק מגיע ו... הוא זה שיקח את ג'וש אלן אובר דה המפ, עם כל הכבוד.
כך שזה, ברק בחר פנוי, לא טוב ב... ברק בחר פנוי, טוב בקטעים האלה.
בינתיים, הוא, נכון למועד הקלטת שורות אלו, הוא עדיין פנוי, יכול להיות שמחר אתם ישמעו את זה, כבר תגלו שהוא סיכם במכבי.
עד שאברהם גרנט לא נזרק, שם לא נזרק לקלחת.
לא אמרנו שהגנה שלך זקנה כבר?
אוקיי, אוקיי.
רגע, אוקיי, מילה, אוקיי. מילה בכל זאת על המאורעות הקשים שנראו לא על קר הדשא, בכל זאת חייבים להתייחס לזה,
ג'ייסון... שנייה, עוברים לסעיף של הגליצ'ים עכשיו?
ג'ייסון קלסי מרקד בעירום מעל טיילור סוויפט, האם חששת לרגע שאולי יהיה פה קין ואבל?
מי אתה שואל אותי?
אתה היחיד שמעניין אותו האירוע הזה.
מעניין. באמת שהקשבתי לפודקאסט שלהם היום, הוא מתאר את זה בצורה מצחיקה, את כל הסיטואציה.
היא בטח הסתכלה על זה ואמרה בגאווה, זה גיסי כאילו.
מה שהיה אכפת לו זה
להשתכל. הוא עשה טיילגייטינג של איזה 3 שעות לפני זה עם האוהדים של בפלו.
כן, כן, כן.
הקשבת לפודקאסט היום? תקשיב, הוא עשה את זה בשביל הבילס מאפיה, הוא עשה את זה כדי להיות חלק מהבילס מאפיה.
כן, מה שנקרא פיץ פטריק דידית.
זה הגיע דרך פיץ פטריק, תקשיב, הוא מדבר גם על פיץ פטריק שם.
אני גם מקשיב, אני סיימתי את העונה, חברים.
רוצו להקשיב לפודקאסט המתחרה. אנחנו נעבור למשחק השני.
מתחרה, לא אהבת על עצמך.
מה, אני פרגנתי להם, אני לא אהבתי על עצמי, אהבתי עליהם. אנחנו נעבור למשחק השני הכי טוב שהיה בסופש הזה, וזה סן פרנסיסקו שמנצחת 24-21 את גרין ביי, ומי יותר מתאים לדבר על המשחק הזה מאשר אלון. אלון, ננסה לתאר לנו את תחילתו של הדרייב הזה, מה הדופק שלך בתחילתו של הדרייב?
במשפט, התחיל כמו רוג'רס, נגמר כמו פארב. ככה אני מתאר את כל המשחק של הפקרס. התחילו באמת מצוין, הפתיעו אותי שוב פעם.
התחיל כמו רוג'רס, נגמר כמו טרוביסקי.
כמו, יכול להיות, טרוביסקי, אם אני לא טועה, לא מסר, מה זה, יש לו איזה, אורן אוהב לחזור לזה, הוא לא מסר נראה לי פיק סיקס בקריירה שלו בברז, משהו מעניין כזה, בניגוד לפאר. לא, אבל כן, זה היה, זה התחיל יפה, זה התחיל מסודר, לאו מסר למיש פנוי, עשה את מה שצריך, ניהל את כל הקבוצה, הראה שהוא שוב פעם בדרכו להיות קורטרבק טוב מאוד, אם לא אפילו ממש פרנצ'ייז לכל דבר. סיים עם החלטה לא טובה, שוב, אני לא בא לקבור אותו, אני חושב שזה קורה, אבל כן, הוא ניסה קצת לשחק הירו בול, כשעוד לא היה צריך, אני אומר, זה משהו שעם כל זה שהוא שנה... רביעית, אבל שנה ראשונה בתור הוא פותח בתכלס, לשחק במגרש חוץ קשה, נגד הגנה קשה, להגיע עד לשלב האחרון של המשחק, הסרטות כזאת, בסדר. בוא נאמר, עדיין, אני לא חושב שהמשחק עצמו, הסיבה שגרינביי הפסידה, זה לא, ממש לא בגללו. בין אם זה קיקר, בין אם זה, לפי דעתי, שוב, ממה שאני קצת ראיתי, אני פשוט חושב שהיה יום לא טוב מאוד לסקנדרי של הניינרס, ובסופו של דבר זה לי שהפקרס לא ניצלו את זה מספיק. להסתפק בפילד גול, אתה מגיע נגד הגנה כזאת טובה, אתה מגיע פח הרבה לרד זון, ואתה מסיים רק עם ביתות וניסיונות ביתה, אז כן, יש מצב שאתה תשלם על זה בסוף, ואני חושב שזה מה שקרה, הניינרס, הפרונט סבן שלהם, התקשה עד לרד זון לעצור את אירון ג'ונס, אבל באמת במצב הנוכחי, אני לא יודע איזה קבוצה לא תתקשה לעצור אותו, הוא באמת מדהים בחודש האחרון, מאז שהוא חזר מפציעה בכלל, אחד הרצים הטובים בליגה בעיניי, אבל ברגע שהם הגיעו לרד זון זה קצת נעצר, ואני חושב שהם לא, הם קצת הפסיקו לזרוק שהיה צריך, זה עבד להם והם קצת הפסיקו, והניינרס פשוט קבוצה מספיק חזקה, כדי גם עם כל ההתחלה באמת קשה, או לא יודע מה, הרסט של השבוע המנוחה וכו', אני חושב שהם פשוט קבוצה באמת מספיק חזקה בשני צדי המגרש, כדי להצליח לצאת מזה ולהביא לשנהן ניצחון ראשון אחרי פיגור, אחרי 30 משחקים זה היה.
כן, זה מניפולציה סטטיסטית, כי אמרו שזה הפעם המאזן שלו במשחקים שהוא בפיגור של למעלה מ-5 נקודות בתחילת הרבע הרביעי הוא 30-0. אבל באמת היה פה 7 נקודות, ואז באתו במהלך הראשון של הרבע הרביעי שער שדה, וזה ירד ל-4 נקודות, כן? זה כאילו הכי... לא, כן. לא באמת, זה באמת היה 4 נקודות, אבל...
אוקיי, הקונספט הזה, כאילו, כן, זה ניסה לבנות שהוא טוב להשיג יתרון מוקדם ולשמור עליו. אם יש איזשהו פיגור, אז לא יודע. שוב,
אגב, זה בדיוק דלס. שטובה בלעלות ליתרון מוקדם, בטח בבית שלה, והיא לא הצליחה לחזור מזה, אומנם 27-0 זה קצת בור עמוק מדי, אני מניח שגם סן פרנסיסקו לא הייתה חוזרת מ-27-0, אבל באמת ראינו את גרינביי מגיע למשחק הזה באותה גישה, ואולי אפילו מעבר לזה, כמו שהם מגיעו נגד דאלאס, זוכרים בהגרטה, רוצים את הכדור אליהם, נחושים להתנפל על קבוצה עדיפה עליהם בבית שלהם, מייצרים דרייב ארוך כמו שהצליחו לייצר בדאלאס, שם 4 ביקורים ברד זון הסתיימו ב4 טאצ'דאונים, פה 3 ביקורים ראשונים ב6 נקודות בלבד. בעצם כשאתה לא, שיש לך מתחת למגף קבוצה כל כך טובה כמו סן פרנסיסקו, ואתה לא גומר את זה, אז אתה משאיר פתח להשתחל דרכו החוצה. ומהפתח הזה עבר גם ברוק פרדי במשחק היום ונורא, עד לדרייב האחרון, פספוסים שתופסים פנויים, מסירות שבנס לא נחטפו, במיוחד זכורה, ההזדמנות עם סאבג' שלא חטף את הכדור שם, יכול היה אולי להחזיר פיק סיקס, כמו שעשה נגד דאלאס, אבל מגיע בסופו של דבר לדרייב אחרון, של להיות או לחדול, וזה כל כך שונה ממה שהוא התאמת איתו כל השנה, כי תמיד אמרו, טוב, נו, להיות קווטרבק בסן פרנסיסקו, כמעט כל אחד יכול, וכמעט, כמעט, כמעט לא עמד בסיטואציה כזאת, שבו הוא צריך לייצר את ה... אתה יודע, זה מה שעושה קווטרבק לגדול, על כמה קאמבקים הוא עשה, או לקבל את הכדור בפיגור ולהוביל לניצחון, כמעט לא היו לו הזדמנויות כאלה, ואומנם לא, אולי לא עשה משהו מדהים בדרייב הזה, אבל כן השיג 7-8, ומה קרה לו בדרך, קיטל שומט כדור, הלחץ ניכר בכל הפעולות האלה, ובסופו של דבר, דאון 3-5 יארד, מצליח למסור לברנדון איוק כדור מדהים, ומצליח לרוץ בדאון שני, ובסוף מוביל אותם ליעד, אני בטוח שאם הוא לא היה עושה את זה, היו קוראים אותו. לא רק בגלל מה שקרה בדרייבים הקודמים, אלא מה שקרה בדרייב הספציפי הזה, כי אומרים, הנה, זה המקום שבו אתה מצפה מקווטרבק של קבוצה ברמה של סן פרנסיסקו, לדעת לחלץ אותה מההפסד, לקבוצה כמו גרינביי. ממש, לדעתי, היו צולבים אותו הרבה יותר משהיו צולבים שם מישהו בפרופיל הרבה יותר גבוה ממנו, מישהו שמגיע עם איזשהו אילן יוחסין או רזומה טוב יותר. כי כאילו, באמת, ודיברנו זה מלא פעמים וזה חוזר על פרדי, כאילו מחכינו הפינה כי הוא נט עזר במעמד. באמת, היו פה 8 קווטרבקים בסיבוב הזה, 7 מהם נבחרו בסיבוב הראשון, ואת האניגמה הזאת, שלא קשורה, שנבחר במקום האחרון.
אני מתחיל לחשוב שאולי יש פה איזה משהו שיושב על אוהדי ניינרס, כי אני שומע את זה הרבה לאחרונה, על הקטע הזה של... הרבה גם what ifs כאילו, של כבר אומרים, כמו מה שאתה אמרת בערך, אם הוא לא היה מצליח, היו קודשים אותו, ו... לא יודע, אני לא חושב, כאילו, אני אומר לך אפר, אולי אוהדי יריבות וכאלה שהיו עושים איזה דווקא, כמו שאוהדי ברז חגגו את האינטרספשן בסוף של אליו. אבל אני חושב שקשה אחרי הפלייאוף שנה שעברה וכל העונה הסדירה, מי שלא חושב שברוק פרדי הוא קוורטרבק מינימום פותח, אם לא גם טופ 10, לפחות איכשהו שיחק, אז אני חושב שהוא פשוט מתכחש למציאות, in a way. זה מאוד הגיוני, אני יכול להבין את זה, אני גם הייתי ככה שנה שעברה, לא האמנתי שזה יהיה, חשבתי שזה משהו זמני, שילמדו אותו, קצת כמו שחשבתי גם על ג'וש אלן, שהוא נכנס לעונה השלישית שלו והתחיל להיות טוב, ואמרתי, זה לא קורה חבר'ה, קוורטרבקים לא מתחילים להיות טוב אחרי...
בוא תמשיך להביך את עצמך, אתה רוצה, בוא תקרא לנו עוד.
לא, ג'ינו סמית, גם ג'ינו סמית.
לא, זה דווקא יחסית פגעת.
אחרי 15 שנה, לא האמנתי שהוא אצלך...
לא, אתה אמרת אבל שהעונה השנייה תהיה פחות טובה, אני שוכר לך את זה.
פחות טובה ועדיין, הוא שיחק השנה כמו קוורטרבק פותח לכל דבר, אני חושב שזה יותר המסביב מאשר הוא, אבל נחזור למקום. אני חושב שמי שהוא יחסית ניטרלי, ומנסה להסתכל על זה בעיניים ניטרליות, לא מקטע של רגש, לא לכאן ולא לכאן, אין ספק שברוק פרדי עשה הרבה, נקרא לזה ככה. ומשחק אחד רע, במיוחד בפלייאוף, נגד קבוצה שכן, אין מה לעשות, הם תפסו אותם איכשהו לא מוכנים, הם עשו את זה לדלאס, והם עשו את זה גם לניינרס.
מאוד אגרסיביים בהתחלה, ראינו את וויקס שם, דוחף את ניק בוסה.
הם היו כל הזמן, זה כאילו הם ניסו, הם ממש ניסו בכוח להיכנס לראש של הניינרס, ככה זה הרגיש, אני לא חושב שהיה, כל תפיסה של קיטל, מישהו עומד לו מול הפנים, מדבר איתו ולהפך, זה כאילו ממש הם ניסו להוציא אותה מנטלית מהמשחק, ככה זה הרגיש לי, וחלק מהזמן זה גם עבד. אז אני אומר, אם וזה היה נגמר ככה, להפך, אני חושב שזה היה במקום של, בסדר, אז היה לו משחק לא טוב, כולה שנה שנייה בליגה, זה הגיוני, זה מתקבל, אני חושב שזה היה הרבה יותר קשה לקבל, בוא נאמר ככה, אני חושב שאם וג'רד גוף עכשיו היה לו משחק כזה גרוע, אני חושב שהיו שוחטים אותו הרבה יותר, כי יש לך כבר את המקום הזה של, טוב, הוא קוורטרבק שהגיע לסופרבול, אבל זה היה יותר בגלל המאמן, והקבוצה שבחרה אותו נפטרה ממנו.
אני לא חושב, לא מסכים. אני חושב שהיית מכניס לשם את עניין הבזבוז הגדול, אם זה קורה בסן פרנסיסקו, היית אומר, נו, עוד שנה שהלכה לאיבוד, היית מחפש השם. אם זה קורה, אם דטרויט אפה, בגלל תצוגת נפל של ג'רד גוף, היו מסתכלים ואומרים, אבל או, איזה סיפור יפה זה. שני ניצחונות בפלייאוף, או ניצחון בפלייאוף לקבוצה שלא עשתה כלום 70 שנה. זאת אומרת, האשם ומידת האשמה היא גם פונקציה של מה הנזק. ובקבוצה כמו סן פרנסיסקו, שמודחת בבית לגרין ביי, ועוד עונה מסתיימת בלי כלום, אז מידת הנזק היא הרבה יותר גדולה. צריך להיות איזשהו אשם, והאשם הזה נושא באחריות יותר כבדה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אורי, לגבי...
השנייה, זה אומר, רגע, שנייה, סליחה, רגע, שנייה, כותב, אבל זה אומר שאם, לא יודע, סן פרנסיסקו יודחו על ידי דטרויט עכשיו, אז זה מה שיהיה, זה
לא, מישהו יצטרך, לדעתי, מישהו שימצא בתור המחולל של ההפסד הזה, יחטוף הרבה יותר קשה משהיה חוטף מקבילו אם דטרויט תפסיד.
טוב, זה הרבה יותר מורכב, אבל בסדר, אוקיי. כאילו, אנחנו פה, אז ירדנו קצת על פרדי וזה כשדיברנו וזה, אבל בשביל לסכם את הדברים של אלון מאוד בפשטות, הוא קוטרבק מצוין בקבוצה עוד יותר מצוינת, ואין בכלל ספק, הדיון היה אז בזמנו, אם מדובר ב-MVP או לא ב-MVP, אני חושב שהדיון הזה הוסר מעל השולחן.
כן, הוא לא הוסר בגללו, הוא הוסר בגלל שמישהו פתאום נהיה, ברח לו לגמרי.
לא ברח באותו משחק, זה לא ברח, אז זה בסדר, זה עדיין לא הופך אותו לקוטרבק, לא לגיטימי, לא טוב, לא זה, גם אם הוא היה מפסיד לגרין ביי.
אני אסתכל, אני חושב שזה, הלגיטימציה שלו כבר יחסית...
אני לא אומר שהוא לא כזה, אני משתמש באמת, כמו שאמרת, אולי אלון, בהיפותטיות של what if כזאת, כדי לרומם את מה שהוא עשה. יכול להיות שאתה אומר, ממקום הפוך של הערכה כלפיו, שגיד, אני לא צריך, הוא לא צריך את הקטע הזה של כאן מבקרים אותו, אם היה נכשל, כדי להעריך אותו.
אני לא רק זה, אני אומר, אני חושב שהדרייב הזה, הוא היה דרייב יפה, הוא לא, כמו שאמרת, הוא לא היה איזה משהו באמת מדהים, מרהיב, היה לו פוקטים טובים, היה לו שחקנים לרוב פנויים, כולל גם, כן, ההשמטה של קיטל, קורה חלק מהמשחק. שוב, אני להפך, אני מסתכל על זה במקום של וואלה, אני כבר מצפה ממנו עכשיו, כן, שצליח לעשות את הדרייב הזה, נכון, יפה שהוא עשה את זה בפלייאוף והכל, אבל אם אתה אומר וואלה, אני קוורטרבק פותח, רוצה להיות טופ 10, טופ 5, מועמד ל-MVP, דרייב שכזה, לא, אני לא, כאילו, כל הכבוד, לא מעיף לי את הגג, כאילו, לשני הכיוונים, אני פה, אני חושב שאני, לא יודע, קצת עפים על זה יותר מדי לשני הכיוונים, שאם זה רע, אוי, זה הכי נורא, הוא לא אמור להיות קודר ופותח, ואם זה טוב, אז אוי, זה מדהים, או הוא עילוי איזה דרייב מטורף. לא, אפשר גם לאזן את זה, לא להסתכל על איפה הוא נבחר בדראפט, ולהסתכל פשוט על איך הוא משחק.
אני רוצה אולי להציע רגע ברשותך עוד איזה זווית קטנה בסיפור הזה, וזה גם מתחבר למה שאתה אמרת, ניר, בסוף על טווח הדגימה, או בסוף כמה הזדמנויות כבר היו לפרדי להוכיח את זה השנה. בסוף סן פרנסיסקו, או בוא נגיד, קבוצת NFL משחקת 17 משחקים, אבל סן פרנסיסקו תכלס משחקת 3 או 4 בשנה. היא מספיק טובה בשביל לנצח את רוב המשחקים, וכשהיא מסתכלת על הסקדג'ואל שלה, יש את אותם 3-4 משחקים שקבוצה מצוינת מסתכלת עליהם ואומרת, או, זה המשחקים שאני צריכה להגיע אליהם. ובמשחקים האלה, סן פרנסיסקו השנה, בכלל כקבוצה, וספציפית פרדי, לא הבריקה. בסוף יש את ההפסד הזה לבולטימור בבית, את ההפסד לבנגלס בבית, אוקיי? מה היה להם שם? עוד פילדלפיה שניצחו, זה היה המשחק הראשון מאז ההתרסקות של פילדלפיה, ואת הניצחון על דאלאס בתחילת העונה. אבל בגדול, אלה ארבעת המשחקים שבהם סן פרנסיסקו באמת נבחנה מול קבוצה מאוד טובה, עד שהגיעה לשחק מול גרינביי. בסוף גרינביי היא הקבוצה אולי הכי טובה שסן פרנסיסקו שיחקה מולה בחודשיים האחרונים, למעט בולטימור. ואני חושב שעוד במיוחד אחרי שבוע מנוחה, אולי המשוכה הייתה מספיק גבוהה. אוקיי? ואולי לפרדי אין גם ככה יותר מדי הזדמנויות להוכיח את זה. אני חושב שאולי זה קצת שם את זה בפרופורציה.
אבל למה אורי נותרה תחושה של חוסר תפקוד, חוסר סינכרון בסן פרנסיסקו, הרבה דברים שלא עבדו, כאילו קרה להם כמעט נס שזה נגמר בניצחון, מתחשב איך שהמשחק התפתח.
אני בדעה שגרין ביי הפסידו יותר מאשר שסן פרנסיסקו ניצחו, כי הסיבה שיש מחשבה כזאת, כי המון המון, אני לא רוצה להגיד נתגלו חורים, היו הרבה דברים שלא עבדו אצלהם, במיוחד בצד ההגנתי, אני במקומם הייתי מאוד מודאג לקראת דטרויט, אנחנו ראינו איך פעם אחרי פעם, ואני משער שהם יצליחו איכשהו לתקן את זה, אבל הרבה דברים שהריצה החוצה, של גרין ביי, הם באו מאוד מוכנים לפלור, ידע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, איך לייצר יתרון מספרי של הריצה החוצה, והרסיברים שלו פעם אחרי פעם, נכון, עזר מאוד שצ'ייס יאנג עשה טעות פעם אחר פעם, אבל הצליחו כל פעם לחסום את האג', זה קרה גם מול ניק בוסה, עם הרסיברים, זה היה גם עם וויקס, אני חושב שגם, לא ריד, אני חושב שזה היה וויקס וקריסטיאן ווטסון שעשו את זה.
כן, ווטסון על יאנג וויקס על כן. בוסה.
היו איזה 3-4 ריצות כאלה, וזה מהלך שנקרא פין אנד פול, כלומר אתה עושה דאון בלוק עם שחקן אחד, זה לא חייב להיות דרך אגב עם רסיבר, זה יכול להיות עם טייט אנד או עם טאקל, ועם פול של שחקן קו התקפה אחר, והם פשוט יצרו יתרון מספרי, או מה שנקרא ביג און סמול, אנחנו קוראים לזה בוס, שפשוט לא נעים, ודרך אגב גם קנזס סיטי עשו את זה הרבה מול בפלו, וככה הם הצליחו לייצר יתרון. הם כן הצליחו לייצר יתרון גם גם משחק המסירה במקרים מסוימים, והקו האחורי של סן פרנסיסקו הוא לא כמו מה שהיה בעבר, יש מה לנצל גם נגד הסייפטיז, אני חושב שהעבדה של אופנגה בתחילת העונה, הם כן הצליחו לחפות על זה בשלבים מאוחרים של העונה, אבל עדיין נגד קבוצות יותר טובות, זה יכול להיות מאוד לעבוד בעיה עבורם,
אם התקשת מול הריצה של גרין ביי, מה תעשה מול הריצה של דטרויט?
בדיוק, זה מה שאני חושב.
אני גם חושב שאם יש משהו שהוא יחסית, אם אני כבר אקח את זה לכיוון של דטרויט, אולי קו ההתקפה שלהם של גרין ביי היה מצוין בהגנה עליו, אבל אני לא חושב שהוא עולה על קו ההתקפה של דטרויט.
אני חושב שקו ההתקפה של גרין ביי הוא לקראת סוף העונה היה בין הטובים בליגה.
ושל דטרויט?
של דטרויט הוא מצוין, הוא לא פס פרוטקשן ברמה של, אני חושב של גרין ביי, מצד שני הוא חוסם יותר טוב למשחק הריצה מאשר של גרין ביי.
וגרין ביי לא, ודטרויט לא קבוצה שאולי בניגוד לגרין ביי לא תוקפת לעומק כל כך הרבה, נכון. אז אולי, זה דווקא אולי הפורט בהגנה של סן פרנסיסקו, עם כל נכון. הירידה בתקופה האחרונה, אז כאילו מרגיש שהמאצ'אפ של דטרויט מול סן פרנסיסקו, הוא יותר אידיאלי ממה שאולי, לפחות עם הכדור נאמר. שהכדור אצל דטרויט.
אני מסכים. יש יתרונות, כן, יחידת הליינבקרים, גם דרי גרין לא היה לו משחק מצוין, עם השני אינטרספשנס כמובן, ואני באיזשהו אחריה שאלתי בסוף המשחק שג'ורדן לאב מסר את המסירה, מה לעזאזל לא חשב לעצמו, אז צריך לשאול גם את השאלה על דרי גרינלו, במקום לרדת לקרקע, התחיל להתרוצץ שם כמו תרנגולת בלי ראש, וכמעט יכל לאבד את הכדור ואת המשחק. אבל כן, יש הרבה סימני שאלה, גם לגבי הניהול שעון המוזר מאוד של, של שנן בסוף המחצית הראשונה בהתקפה, אתה סומך על הקוואטרבק שלך, אתה לא סומך עליו, בסופו של דבר הם הגיעו לניסיון שער שדה, אבל למה לא לתקוף לאנזון, תלך, היו לך את הפסקי זמן, היה לך את הזמן על השעון, וזה לא עבד, הם החתיעו, נחסם, נכון? נחסם הכדור בסופו של דבר של מודי. יש הרבה דברים, ואם לא קריסטיאן מקפרי היה מציל אותם בסוף, לא יודע אם היה מגיע גם הדרייב האחרון של, של, של פרדי, ולא, ובסופו של דבר אני עלו לי הרבה יותר סימני שאלה מהמשחק הזה. מצד שני אני אומר, אם זה המשחק שהם ניצחו אותו, כלומר אולי זה יעיר אותם, הגיעו עם קצת חלודה אחרי הבי וויק, יגיעו יותר מוכנים למשחק מול דטרויט, בעיניי סימן שאלה הגדול זה דיבו, האם נשחק או לא, כי ראינו את הירידה ברמה אחרי שהוא נפצע.
נפצע בדרייב הראשון, ואתה בטח מתכונן למשחק הזה, ומתכנן תוכניות, ודיבו מאוד משמעותי, כי הוא באמת כמו זה עולר שוויצרי כזה, כן? הופך כל התקפה אותי, זה כולה גאדג'ט על גאדג'ט על גאדג'ט, וברגע שאתה מוסיף אותו, שהוא לפעמים הוא רץ ולפעמים הוא תופס, זה הופך את האפשרות להשתמש באחרים ליותר קלה.
היה איזה מהמהלך...
שלושה הפסדים העונה בלעדיו.
כן, היה איזה מהלך במחצית, אני חושב שזה היה במחצית השנייה, שג'נינגס קיבל את הכדור לריצה לסוויפ. זה היה מהלך דיבו סמואל, פשוט הם לא יכלו להריץ את זה עם דיבו, וראינו כמה זה לא עובד שדיבו לא שם. זה מאוד מאוד משמעותי אם הוא לא ישחק, אני חושב שהוא לא יתאמן היום, ולא דיווחו על מצבו.
אנחנו נעלה את אסף רגע, אסף כרגע יושב, טיפס על איזה עץ בסנטה קלרה עם משקפיים, משקפת ובודק, רגע, מה, כן, שנייה, אנחנו נשיג אותו.
יש לו ציטוט, הוא מצוטט לטלפונים של...
לגמרי.
של הניינרס.
גרין ביי, ממש לסיכום, אלון, בתור אחד שיודע, מתנבק, ראינו עכשיו את אחוזי הפגיעה שלך לגבי ג'וש אלן וג'ינו סמית והכל, אז בוא תן לנו איזושהי תחזית ממש בקצרה לגבי ג'ורדן לאב ומידת הנזק שהוא יעשה ב-NFL בשנים הקרובות.
דרך אגב, נראה לי, אמרתי על סופרבול של איזה בראונס נגד קאובויס, זאת אומרת, אני באימורים מדהים, כאילו, אז,
לא.
אז אם אתם רוצים לדעת מה יקרה, תשמרו,
תעשו. באיזה אני, שלב זה היה? זאת השאלה.
אני ג'ורג', אני ג'ורג', תעשו את ההפך. על גרינביי, לא, באמת, הם מאוד הפתיעו אותי, מאוד מאוד הפתיעו אותי, באמת שזה לא לאו, אני אקח את זה, א', ג'ו ברי מתאם הגנה שבדיוק פותר, בצערי, עשה איזשהו נס בשלושה השבועות, ואשכרה נזכר אחרי 3 שנים נראה לי, למצות את הפוטנציאל של כל השחקני סיבוב ראשון שיש לו בקו הגנה, ואשכרה לייצר הגנה ראויה, בניגוד לזו שחטפה 30 נקודות מה... פנטרס ואדם פילן בין ה-78, אז איכשהו הוא עשה את זה, אבל זה כנראה, אבל זה לא הספיק, וכיאה למועדון חכם, הם כן פיתרו אותו, אבל שוב, זה הרגיש שבעיניי המלך הגדול של הריצה שלהם זה לפלור, שהיו לא מעט אוהדי פקרס שקראו לפטר אותו אחרי החודשיים הראשונים של העונה הסדירה, כי הם היו פתוחים שאיך שלב נראה, וזה הכל טעות שלו.
זה בעצם, האוהדים האלה זה אורן עם חולצה ירוקה, ו...
לא, לא, באמת שלא, תקשיב, בוא, אין לנו כנתינים של הבעלים שלנו, אנחנו יודעים כבר להכיר ביכולות שלהם, אז באמת שאם יש מישהו שהוא כבר ניטרלי יחסית בקשר לפקרס, זה אנחנו, אוי לא, אז אני אגיד שהם מצוינים, וואו, ממש... אני מגלה את אמריקה.
די, נו, אלון, מה אתה מנסה למכור פה? די, די, נו, מספיק.
לא, אני מנסה להסביר, באמת, זה היה משהו אמיתי, שוב, אם מגדירים את טוויטר כאמיתי, יכול להיות שלא. אבל...
מה, טוויטר לא אמיתי?
זה פרק של שעה וחצי, האם טוויטר אמיתי או לא, זה כבר.
אני בעד שג'ו ברי יגיע למיאמי.
אני באתי להגיד שוויק פנג'יו יגיע לגרין ביי, זה יכול להיות...
פנג'יו לא מגיע לגרין ביי.
זה טרייד שאני חותם עליו מחר בבוקר, אין לי בעיה. אלא אם כן הם יקחו את פטרישה מיאמי במקום הזה.
דרך אגב, היו סימנים מג'ו ברי ישן גם במשחק הזה, ראו את הטאצ'דאון של קיטל וגם של מקאפרי, את האמת. ראו שחקנים out of position שלא בחוסר תקשורת.
אתה רואה אתם גם קופצים לטאקל 3 מטר באוויר, כאילו כן, ככה אתה תתפוס את קריסטיאן מקאפרי, אני בטוח.
לא, וגם על קיטל, אנשים, אתה רואה שם שני שחקנים שלא ידעו מה הם עושים, אחד ישיר לשני, ובסופו של דבר קיטל
שוב, אז לסכם את זה, אני חושב שאמרתי זה כבר לפני כן, הם בנו סגל שהוא מצוין, לחשוב על זה שטאקל קראפט ולוק מסגרייב לטייטן, שניהם רוקיז, שנראה דיברנו על זה במשחק, אורי אמר גם לטייטן לוקח בערך 3 שנים כדי להתאקלם, העמדה שאולי הכי קשה להתאקלם, והם כבר נראו בכלל לא רע השנה, שנה ראשונה, ג'ורדן לאב הוכיח שהוא קורא לו פותח לכל דבר לצערי, ולפלור הוכיח
שהוא... אבל עכשיו הם משחררו את קריסטיאן ווטסון, כי הוא נכנס לשנה השלישית, וזה כבר מבוגר מדי בשבילם. זה בעצם קבוצת under 23.
זהו, גם כל זה עם קריסטיאן ווטסון, שהוא נבחר עם המון ציפיות, והוא עם הרבה הרבה פציעות, הוא לא הצליח באמת אפילו להראות את מלוא הפוטנציאל שלו השנה, כאילו, הרבה הרבה מאמינים שהוא יכול להיות ריסיבר באמת מהטובים בליגה, ולא יצא לו להראות את זה השנה, מה ש... נתן עוד זמן לשאר החבר'ה לשחק ולהתקדם ולהתפתח, אני חושב שכן, יש להם, שוב, לצערי, עתיד מאוד ורוד. אני רואה את הפקרס שנה הבאה בתור קבוצה שהיא מהטופ 3 ב-NFC בפדול.
בסוף הם עשו את מה שהיה מצופה מהם, זה להעיף את דלאס.
מי ציפה לזה? מי ציפה לזה?
לא, מי ציפה? אחרי רוב העונה, כולם דיברו, הנה, דטרויד לוקחים את הבית בקלות.
מחמיא לעצמו.
תביא, זה...
כל התכלית של הסגמנט הזה.
לא, אבל רגע, שנייה, עצור שנייה, זה לא נכון, לא בגלל זה, אבל ברצינות, זאת קבוצה שבאה לפלייאוף באופן יחסי עם הקוביות מסודרות, עשו את... כאנדרדוג כעיקרון, עם הקבוצה הצעירה ביותר שהייתה בפלייאוף, שיחקה פוטבול, כמו שאמרתם פה, גם נגד סן פרנסיסקו וגם נגד דאלאס, מאוד מאוד אגרסיבי, עשתה את שלה, עברה סיבוב אחד, לעבור מול סן פרנסיסקו ולנצח, לצליח שכל הכל, הקונסטלציה של הכוכבים יסתדרו כמו שצריך, זה לא היה מספיק בשבילהם, הם עדיין לא שם, אבל כמו שאלון אמר, ובצדק, העתיד שלהם נראה הרבה יותר טוב משל הרבה מאוד מקומות אחרים שדיברנו עליהם.
ומקום אחד שבו העתיד לא נראה יותר טוב, רק בגלל שההווה הוא הכי טוב, וזה בבולטימור, שמפרקים את יוסטון במשחק הראשון, מזמן, 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 זה היה עוד בווילד קארד המשחק הזה, 10-10 במחצית, בולטימור נעצרת בשלושת הדרייבים האחרונים שלה בטרי אנד אאוט של המחצית הראשונה, ולכאורה יוסטון נמצאה בעמדת זינוק טובה מאוד, כי הם היו בשוויון של 10-10, כשסטראוד לא עושה שום דבר, ההתקפה תקועה, והם במשחק. אבל, מתחילה המחצית השנייה, למר ג'קסון שעד אותו רגע, כמעט לא הצליח למסור, חוץ מבדרייב השלישי, שהייתה לו שם איזו ריצה טובה, והוא לא, גם לא רץ יותר מדי, ואת איזושהי הרגשה שאולי הצליחו להכיל אותו, ופתאום בדרייב הראשון, 6 מהלכים, הכל עליו, 4 מסירות לדעתי ושתי ריצות, בעצם צורק, אני כאן, זה המשחק שלי, אני לוקח אותו, ואחרי הדרייב הזה כבר ראינו איזושהי אדפטציה של בולטימור באמת, פתאום מתחילים לתת את הכדורים לרצים האחוריים, מה שלא קרה בעיקר מחצית הראשונה, מנטרלים ככה את הלחץ ואת הפסרה של יוסטון, שדי יצא מפרופורציות, אפשר להגיד, אורי בהשוואה למה שראינו בעונה הסדירה, משהו כמו 70% מהמהלכים, משהו כזה.
75%.
אפילו יותר מ-70%. ואולי זה גבול, זה קצה גבול היכולת של האדם, ולהתמודד עם למר ג'קסון, זאת אומרת, אתה יכול לעצור אותו למחצית, 6 דרייבים, 5 דרייבים, אבל בסוף, זה ינשך אותך.
אני חושב שלמר אמר בגדול, די עם הניסוי הזה של 2024, בואו נחזור ל-2019, ויאללה, זה מה שקורה במחצית.
לא, אני חייב להגיד שאני הולך להמשיך עם התמה של כל העונה הזאת, הווינרים הגדולים, את האמת הווינר הכי גדול זה 4, אבל... הוא עשה את הדבר הכי חכם בעולם, הביא 2 מטעמים, שיודעים מה הם עושים לשם שינוי, נפטרו מגרג רומן, מנקין, עשה את האג'אסמנט, לא ראינו את זה אף פעם מגרג רומן, הוא עשה אג'אסמנט נכונים במחצית, שעזרו להם לפרק את משחק, את המשחק ההתקפה שלהם, משני, גם מבחינת ריצה וגם מבחינת מסירה, על מייק מקדונלד כבר אין מה לדבר, הוא, בשני משחקים העונה, סי-ג'יי סטראוד לא מסר לטאצ'און, זה היה במשחק הראשון ובמשחק האחרון, שניהם נגד בולטימור, וצריך להגיד, לתת קרדיט להם, לשני המטעמים האלה, על מה שהם עשו נכון. הוא לא הצליח להתמודד עם הבליץ במחצית הראשונה, אנחנו, הייתה תוכנית משחק טובה מאוד, אנחנו יודעים שדמיקו ריינס לא שולח בליצים, הוא היה, היו מהקבוצות עם אחוז שליחת הבליצים הכי נמוך העונה, והוא החליט לשנות כי הוא ידע שזה מה שיעבוד. מה שקרה במחצית השנייה, למר שחרר את הכדור כמעט בחצי שנייה יותר מהר את הכדור, הוא עשה דברים, הם עשו דברים נכונים מבחינת השימוש ברסיברים שלהם והטייטנדים שלהם, הם השתמשו במשחק הריצה של למר, וגם במשחק הריצה ברצים האחרים, גם לשחרר את הכדור מהר אל הרצים, אבל גם מבחינת הספייסינג של הרסיברים, המרחק בין רסיבר לרסיבר בראוטים שלהם, כדי לייצר מרווחים מספיק טובים נגד הזון שנוצר אצל בהגנת הטקסנס. הרבה דברים נעשו נכון, ראו שיש שם מחשבה, וגם הייתה חשיבה מהבחינה הזאת, שים את הכדור בידיים של השחקן הכי טוב שלך, לך תעשה את מה שאתה יודע הכי טוב. כמו שזה, אני מסכים עם נועם מהבחינה הזאת, זה הרגיש לי כמו, שמעתי את זה באיזה מקום אחר, זה היה כמו במשחק הייסקול בארצות הברית, שאתה הולך במחצית לשחקן הכי טוב שלך, אומר, תעשה את מה שאתה יודע הכי טוב, והוא הלך ועשה את זה. וזה מה שאני צריך.
אמרת 2019, אבל אמר של 2019, שזכז ב-MVP, הפסיד במשחק הבית הראשון שלהם בפלי אוף, אחרי שסיים מקום ראשון בה, הפסיד לטנסי. ובתור אחד, אני חושב שניצחון אחד ושלושה הפסדים בפלי אוף יש לו? כן. עד המשחק הזה? כן. אז אתה יודע, אתה באופן טבעי, כל מי שהוא לא מהאומס בחטיבה הזאת, יש לו מין איזשהו קוף על הגב, של כאילו, נו, בוא נראה אם אתה מסוגל לעשות את זה. כן, נורית, אולי בורו יש לו קצת יותר קבלות, כי הוא ניצח את מהאומס, אבל הרוב לא ניצחו את מהאומס, ב-AFC לפחות. אז תמיד יש, נו, יכול, זה רציני, מה ההבדל בין עונה סדירה לפלי אוף, ותחשוב שהמשחק הזה, הוא לא נותן את השלושה דרבים האלה, שהוא נתן מחצית ראשון, מחצית שנייה, וזה נגמר בהפסד. מה היינו אומרים עכשיו על אמר ג'קסון? שהוא מעולה, אני רוצה אותו לשיקגו, נכון עלו?
יש אותו כבר לשיקגו.
אני תשואל אותי או את אורי?
מי שאתם רוצים.
תראה, אני חושב שאורי כן נגע בזה, אבל בסופו של דבר אולי ההבדל הגדול בין השנה ל-2019, זה שבסוף יש לו את הצוות המסייע, גם את צוות האימון, וגם בצוות השחקנים. בסוף, צריך להגיד, בסוף גם יוסטון קבוצה מאוד צעירה, להגיע למעמד כזה, אוקיי, ובמחצית עושים את האג'אסמנט, מתחילים לברוח קצת.
וגם חמישה פנלטיז לפני הסנאפ, מחצית ראשונה. בסופו של דבר ראינו את יוסטון מגיע בשלושה דרייבים לתוך החצי של בולטימור. אבל כל פעם שמשיגים חמישה ירדים, זורקים אותם אחורה, כי טנסיל עשה איזה עבירה, או שק מייסון זז לפני הסנאפ, ואנחנו לא יודעים להגיד אם זה בגלל שזה משחק חוץ, קשה בפלי אוף, כן, ורועש והכל, או בגלל שבאמת הם לא מנוסים, גם עם מייסון יותר מנוסה ספציפית, וטנסיל כבר יש לו ניסיון, עדיין במעמד הזה, ליוסטון כיחידה, אין הרבה ניסיון, ואתה לא יכול, גם ככה מסוחה מספיק קשה הגנה של בולטימור, אתה לא יכול גם שאתה לא מצליח לרוץ, גם שזורקים אותך אחורה 5-10 יארד בכל מהלך שני, וגם שסטראוד יש לו ערב קשה, עדיין זה פשוט יותר מדי.
כן, וגם לא היה להם את אותו מהלך פולבק שאתה יכול ללכת אליו ולעשות אותו בשביל לצבור קצת ביטחון. בסוף באמת במחצית הראשונה, כמו שאמרת, ראינו סטראוד לא חד, לא טוב מול הבליצים, בסדר? מקבל החלטות לא נכונות. הם לא הצליחו למצוא את מה שנקרא את הסטרייד שלהם, לא הצליחו למצוא את איזשהו קצב שבו כשדברים לא הולכים טוב, אתה יכול ללכת לזה מהלך אחד שיבנה לך ביטחון.
הם ראינו את יוסטון מהלך ראשון מול אינדיאנפוליס, טאצ'און של 75 יארד. ראינו אותם גם מול קליבלנד, טאצ'און של 76 יארד. קבוצה של מהלכים מאוד מאוד גדולים, שבמשחק הזה פשוט אמרו להם, לא, זה לא יקרה. בליצים מאוד, כל הזמן לחץ על סטראוד, צריך להיפטר מהכדור מאוד מאוד מהר. ומצד שני, גם חורים את בולטימור, זוכים את זה מול סן פרנסיסקו, קבוצה מאוד אגרסיבית בשמירה על הרסיברים, מאוד מאוד קרובים, נמצאים למעלה וריז. גם לא היה לך זמן למסור לתופסים שמלכתחילה לא היו פנויים. ובעצם, כמו שאורי אמרת, שני משחקים הכי קשים אולי בעונה הזאת שסטראוד היום מול בולטימור, וכנראה יודעים מה הם עושים. עד המשחק ביום ראשון, כן, שכולנו ברור איך זה ייגמר, במהלך האחרון, לא? או תריב, אתה לא חושב?
מי שופט, אגב? מי שופט? מי שופט?
אתה רוצה שנגיע? אתה רוצה כבר ללכת לשם? זה כי יש דיבור על זה. יש דיבור על זה מי שופט. אבל רק להגיד...
משה סוויפט.
סוזוקי סוויפט, מה אני אגיד לך?
אבל... סוויפט כלשהו, זה...
שמע, זה היה היום ונורא, כאילו, אתה יודע, סופרבול, כאילו...
אני רוצה להגיד שאת האמת, ניר, נגעת בנקודה חשובה מאוד, זה לא רק מק מקדונלד, מאוד חשוב להגיד שהחמנו המון לבובי סלוויק, המתאם התקפה של יוסטון לאורך כל העונה, היה סופר שמרן במשחק הזה, אני לא יודע אם זה מפחד או ממשהו שהוא ראה, היה כל פעם, ואני חושב שזה כבר כאב בעיניים, כל דאון ראשון בתחילת דרייב, היה במהלך ריצה שלא הלך לשום מקום. וזה מה להגיד, ריצה זה לא החלק החזק של יוסטון, לאורך כל העונה, הם כן ניסו במחצית השנייה עם איזה טריק פלי, ושם ידעת שכבר לא עובד. לא, אם זה לא עובד, שום דבר לא יעבוד, ניסה כל מיני דברים משונים עם end around ו-reverses, והטריק פלי שהיה, ואת האמת עוד ידעת במחצית הראשונה, הם הריצו מהלך, שנקרא wide delay, שאתה מראה כאילו אתה עושה סקרין לצד אחד, ואז סקרין צד שני, וחוזר לטייט אנד באמצע. מהלך קלאסי של הניינרס, של גרין ביי, ועוד הרבה קבוצות אחרות, קיטל אני חושב עשה הטאצ'ון עם זה...
מי שלא ראה עכשיו את הלוח, אז...
כן, הלוח
מאחוריים... נראה את זה רגע בווידאו, כן? תזכרי להעלות את הווידאו גם.
כן, ומה היה במהלך הזה? קייל המילטון קפץ על הראוט הזה, ופיל את הכדור, הוא גם עושה את הכדור על הקו, כלומר, זה כמה חכם קייל המילטון, למרות שכל הפלואו של המהלך הזה הלך לכיוון אחר, גם כשההגנה לא נמצאת במקום הנכון, יש שחקן כמו קייל המילטון שלשבור את המהלך הזה, ואתה מבין שבמקרה הזה, זה יום כזה שלא הולך, כן קבוצה צעירה, כן סי-ג'יי סטראוד, אבל גם על בובי סלוריק אני אומר יש חלק מהעניין פה.
בשפה של דבר הקבוצה הטובה יותר, המנוסה יותר, זאת שלאורך כל העונה הייתה טוב, שחקה פוטבול יותר יעיל, יותר נכון, עם הגנה יותר אגרסיבית, הם ניצחו. אז שוב, הטקסנס הגיעו מאוד רחוק, הפתיעו אפילו חלק מהאנשים אולי שלא חשבו שיגיעו כל כך רחוק, וכמו שאמרנו גם על גרין ביי, יש עתיד שכנראה יותר טוב, ההווה כנראה שייך לימר.
ורק להגיד עוד מילה אחת על דמיקו ריינס, הוא מצא את הפרד וורנר שלו ביוסטון, בקריסטיאן הריס, איזה שחקן באמת, באמת מה שהוא עשה במחצית.
גם נפצע שם בשלב מסוים.
נפצע, אבל הוא חזר, הוא היה על המגרש בטאצ'דאון של למר, אבל הם החליפו מקומות בינו לבין קשמן, וקשמן היה למעשה הספי במהלך ריצה של למר בטאצ'דאון הראשון, אני חושב, זה היה... וזה היה ההבדל, שלא קריסטיאן הריס היה שם והיה שם...
אתה משוחד כי גם הוא מאלבמה, נכון? מאלבמה.
קריסטיאן הריס, כן?
כן, כולם מאלבמה.
עכשיו כולם לא יהיו באלבמה.
עכשיו אנחנו נעבור למישיגן, שזה קרוב לאלבמה, בכל מובן. דטרויט מנצחת, עולה לגמר ה-NFC, לראשונה מאז?
1951
שנה. נהדר. טמפה גם, סיימו ב-10-10 את המחצית הראשונה, מרגיש כמו איזשהו משחק די דומה בתווים הכלליים שלו, לפחות במובן הזה שהגנה מצליחה לעצור התקפה עדיפה לזמן מסוים, פה זה היה ממש עד לרבע הרביעי, אבל שוב, פה שלושה טאצ'דאונים רצופים של דטרויט, בורחים עם המשחק, ראינו טמפה מצליחה עוד איכשהו להגיב, אבל בסופו של דבר, התקפה של טמפה לא מסוגלת לעמוד בקצב כזה, הדרך של לנצח את המשחק הזה היה לעצור את ההתקפה של דטרויט יותר אפילו ממה שעצרה במשך שלושה רבעים, ובסוף זה כנראה בלתי אפשרי. משחק אופייני לגוף, אפשר לומר, לגוף הטוב, בלי טעויות, בלי יותר מדי מהלכים גדולים, בלי לחץ גדול עליו, מאוד בטוח, דטרויט מצליחה לרוץ, מה שלא הצליחה לעשות במשחק בעונה הסדירה מול טמפה, ששם רצו לזה 40 יארד, פה הצליחו לעשות גם את זה, וההגנה שלהם... יותר טובה מה שהייתה בשבועות הקודמים, לא, אורי?
יש שיפור.
או שזה בייקר מייפילד ו...
מה שראינו את אירון גלן עושה, וזה משהו ש... שפשוט בייקר, אני אמרתי במהלך המשחק, ההתאמה שלו לפרוטקשן שלו, כלומר לעשות ההתאמות על הקו, מבחינת ההגנה עליו של קו ההתקפה שלו, היו נוראיות.
היינו פשוט... כל פעם את ברנץ', ואז ראינו את...
את מלפנו.
יפה, תודה שאתה אומר לי את זה. באמת, בלי שום מתנגד בדרך.
נכון, כי הם הביאו ניקל בליץ, או איון גלן, המתאם הגנה, לא מביא בליצים בדרך כלל בצורה כזאת, והוא עשה שינוי. אנחנו רואים הרבה מתאמים שעושים שינוי בחשיבה בפלי אוף, והוא ידע מה הוא עושה, כי זה הפתיע אותם פעם אחרי פעם, וזה הביא לסקים וללחץ על בייקר. כן, היה מהלך אחד יפה מאוד, שזה היה הטאצ'דאון שלהם, עם הסקרין לווייט, שזה היה קונטרה על הבליצים האלה, אבל סך הכל לא היו לטמפה תשובות בהתקפה, הם לא הצליחו לעשות מה שהם עושים. הפעם
היחידה... למרות שיחסית, אם אתה אומר, אוקיי, לטמפה יש התקפה פחות טובה משל דטרויט, קיבלת במשחק הזה כמעט כל מה שיכולת לחלום עליו בתור התקפה של טמפה. זאת אומרת, קיבלת משחק ריצה שנתן איזה כמעט 100 יארד, בסטנדרטים, לא בהרבה נסיעות גם אפילו, כן? בסטנדרטים שלהם זה הרבה. קיבלת עם בייקר מייפילד, נכון שהיו שני עיבודים, אחד כבר בדרייב האחרון, אני פחות מחשיב אותו, כי פה זה על כל הקופה, לא הלך, בסדר. עד הדרייב הזה, שלושה טאצ'דאונים, אינטרספשן אחד, מסר ל-350 יארד, זאת אומרת, התקפה של טמפה ביי, מה אתה יכול לבקש יותר מזה?
6.8 יארד.
שילכו בדאון רביעי ו3.
זה נכון.
זה אחד. אני חשוב לי להגיד שבניגוד למה שאמרתי על שנן, טוד בול, שהוא מאמן סופר מקובע, הראה איך צריך לפעול בסיום מחצית. כמה זה היה שם? דקה, פחות מדקה. מברו 92 יארד למסירה המצוינת למייק אבן.
נראה להם שני דרייבים מצוינים, אחרי ה-17-10 ולפני סוף המחצית.
נכון, הם ממש סגרו את המחצית עם טאצ'דאון, וזה לקחת סיכון היה שווה להם. כלומר, טוד בולס יצא גם מהבועה שלו לכבוד זה. כן, הם התקפית הם היו בסדר. הם היו בסדר, אבל היו דברים, היו תקועים בהרבה דברים שגם הם הצליחו לייצר יעדים, העיבודים האלו, העיבוד הראשון היה עיבוד קצת בייקר, קצת על הריסיבר, הוא נכון שהוא סט שם הכדור, אבל עדיין צריך להיות יותר מרוכז במצבים האלה, וזה היה נראה כאילו שזה פותח את הדרך לדטרויט לשים עוד נקודות. בסופו של דבר, דטרויט היו הקבוצה יותר טובה. כן, הם עשו את הדברים יותר נכון, הם משני צידי הכדור, הם באו מוכנים ללחץ של טוד בולס, לבליצים שלו, כן, הם הביאו בליצים, אבל גוף לא הרגיש את הפרשר, דיברנו קודם על הקו ההתקפה של דטרויט, היה מצוין, היו התאמות נכונות, שיחקו מתי שהם אוהבים נורא לשחק עם השישה שחקני קו התקפה, זה עשה להם עבודה טובה, ג'מיר גיבס, אין מה להגיד, היה שחקן אולי מבחינתי לצד אמון ראסן בראון, היה שני השחקנים הכי טובים על המגרש. כן, הם קבוצה שבאו מוכנה עם האופי ועם הקהל מאחוריהם. אני לא חושב שהיה באיזשהו שלב ספק לגבי מי תהיה המנצחת במשחק, לפחות מבחינתי, אולי מישהו אחר ראה את זה בצורה אחרת. דרך אגב, היה שם פשלו
בסוף. ראינו את זה ביחד, אנחנו לא ראינו את זה אחרת.
לא, אני אומר, אולי מישהו לא אמר שהוא חשב שזה יהיה אחרת. כן, פישל קצת בסוף, שני הצדדים פישלו.
אורי היה עסוק עם האוכל פשוט כל הזמן.
הייתי, היה מאוד זה. אבל שני
הצדדים... כן, אורי היה עסוק עם האוכל תמיד.
עסוק עם הוויסקי תמיד. זה נכון.
גם צריך להגיד שכשהם היו צריכים את השחקנים הטובים שלהם, למהלכים גדולים, הם היו שם בשבילם, בסוף גם אמון רס יחק טוב, בטח לפורטה, ג'מיר גיבס, כשהיו צריכים את החבר'ה האלה, והם כולם נותנים משחק סביר פלוס, וטמפה אין באמת את הכלים לעצור אותם.
אם אנחנו נקום ביום ראשון ואנחנו נגלה שהם שמו 30 נקודות על סן פרנסיסקו בחוץ, זה יהיה ממש 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 מפתיע?
לא.
כן.
כן, אבל...
אם אתה תקום ביום ראשון ותראה שהם שמו 30 נקודות, זה בעיה, כי אתה חוזה עתידות.
בדיוק.
המשחק עוד לא היה.
אוקיי. ביום שני. יפה. יפה. כמובן, המאזינים שלנו יכולים לראות מה נועם שם כרגע על הראש. כובע של הטייגרס. זה קבוצת הבייסבול של דטרויט. יום יעבור תביב, אנחנו נעשה פודקאסט על בייסבול בשבילי ובשבילך. אנחנו נדבר אותו, ורק אנחנו נשמע אותו גם.
קדימה.
למרות שיש פודקאסט מעולה על בייסבול, ממליץ לכולם לשמוע.
אני נכנס לזה בגללך, בגלל השטויות
שלך. פודקאסט על אוכל, לא אומר מה זה פודקאסט על אוכל בבייסבול.
לא, לא, בייסבול, בייסבול. ממש פודקאסט מדהים, תחפשו בספוטיפיי, אנחנו גם פה כדי לפרגן. קוראים לו כושר הוט דוג, באמת, אחלה פודקאסט. תשמעו אותו.
השם שלו אפילו, שם שלו.
שם מדהים, נו ברור, מה, זה הכל על זה, אבל באמת, אחלה פודקאסט.
אנחנו היום בפרגונים לפודקאסטים אחרים.
אז אלון, לקלסי, לזה, כן. אלון, לא יהיה 30 נקודות, כאילו, לא, אין מצב.
לא, לא אומר אין מצב.
מה ידפוק אותם, מה ידפוק אותם?
אני חושב שקשה. לא, אני חושב
ההגנה.
כן.
יהיה קשה, כן, זה היה פה אימור נועז, זה לא אפשר אמרתי שמחר בבוקר תזרח השמש.
כן.
אני מניח שזה יהיה קשה.
אני אגיד יותר מזה, אני חושב שהיה פה באמת, אורי דיבר על הקו התקפה, אני חושב שפרנק רגנאו נתן משחק הירואי נגד וי תוויה, שאני לא זוכר שראיתי את תוויה כל כך חלש, כאילו.
גם כמעט נפל על חרבו תוך כדי ה...
כן, כאילו נפצע ברמה
ש... נפל על ברכו.
שכולנו חשבנו שאוקיי, זהו, נגמרה לו הקריירה, והוא חוזר איזה כמה מהלכים אחרי זה, ונראה לי ממש בסוף הדרייב הזה היה את הריצה שהוא פשוט, הוא השליך את תוויה לצד, ככה זה לפחות הרגיש ביחס למפלצת שהוא תוויה, אתה לא יכול באמת להשליך אותו לצד, יכול להזיז אותו.
רק כדי להגיד על וי תוויה, לא ראיתם כאב אמיתי, אם לא ראיתם את וי תוויה, בא בבליץ מעמדת הליינבקר, הוא נערך בעמדת הליינבקר ונכנס בבליץ מהאג' מול מונטגומרי, ואני חושב זה היה לפורטה ששניהם ניסו לחסום אותו, והצליחו די יפה, תחפשו את הקליפ הזה, מדהים.
סליחה. תעשו את זה אבל מוגנים.
אז לא, אני חושב
שימו כסדה.
אני חושב שזה היה באמת משחק סוג של הירואי של קו ההתקפה של דיטרויט, שאני לא חושב שזה יחזור. זאת אומרת, הם טובים, אני לא חושב שהם עד כדי כך טובים, ואין מה לעשות, גוף ברגע שיש לו לחץ, אין לו שום כלים להתמודד עם זה, זה גם לא את האתלטיות, גם לא את זה, אני חושב שבהתחלה הוא אפילו... זה הרגיש לי קצת כאילו הוא קצת הכניס את עצמו למקום הזה, בגלל שהוא ידע מה הולך להגיע, בגלל שהוא מכיר את ההגנה של טוד בולס, ולכן הוא אולי קצת הססן במחצית הראשונה, מייר לזרוק את הכדור החוצה, או לראנינג בק או משהו כזה, ומחצית שנייה הוא קצת, הוא לקח את העוד שנייה, חצי שנייה בתוך הפוקט, גם אם היה לו קצת יותר לחוץ, ושם פחות יותר המשחק נגמר, וההתקפה של דיטרויט רצה. אבל אני חושב שבסופו של דבר לניינרס יש פשוט יותר כלים בהגנה אוברול כדי להלחיץ אותו יותר. יכול להיות אני טועה, אבל לפי דעתי אני לא חושב שדטרויט
סימן. אבל גם יכול להיות שאתה צודק, וכאילו, חבל. בסופו של דבר יכול להיות שקצת כמו יוסטון עם ההייפ המסוים שנוצר, פה זה לא רק הייפ, זה גם... דעתי זה גם יותר מבוסס במציאות מיוסטון, אוקיי? קבוצה אולי יותר טובה, יותר בשלה מיוסטון, וגם הסיפור הוא עוד יותר גדול מהסיפור של יוסטון. יש פה משהו שהוא כאילו פוטנציאל להסיפור, כי אם יש קבוצה, זו הקבוצה שהכי הרבה זמן לא הייתה בסופרבול, כן? כי יש ארבע שלא היו, ופשוט הראשונה שנמצאת שם היום הראשון,
כן.
בניגוד לקליבלנד, ליוסטון, לג'קסונוויל, אז זה, כביכול זה הסיפור, כן? תעצום עיניים, תפתח אותם, דטרויט בסופרבול.
זה פעם ראשונה, פעם ראשונה שהליונס עם שני ניצחונות פוסט-סיזן, מעל אז 1957, הם זכו בשני ניצחונות פלי-אוף, מאז הם לא הם הגיעו לניצחון פלי-אוף אחד, באמת ב-90 ומשהו, נראה לי עם ברי סנדרס, וזהו. אם משווים את זה באמת ליוסטון, אני חושב שאם כבר דיברנו על מטעמי התקפה שהם ה-Rage, אז השנה זה באמת היה בובי סלוריק של יוסטון, ובן ג'ונסון כמובן של דטרויט. ואני חושב שראית את ההבדל בניסיון גם, בעוד שנה הזאת שלג'ונסון יש כניסיון, כפליי קולר, שסלוריק לא עשה אולי...
וגם אולי היה יריבה בסופו של דבר, כן?
לא, כי... אין ספק, אין ספק.
אולי אנחנו עוד נפגיש את בולטימור ודטרויט ונבדוק את זה גם, אבל...
יכול מאוד להיות. לא, גם הסגל אוברול, כאילו... נראה לי ברור שסטראוד פורטובק כבר עכשיו טוב יותר מגוף, אבל מבחינת מה שיש מסביבו, מי ידע מי זה ניקו קולינס עוד לפני בערך שנה, או חשב שהוא יהיה כזה טוב, דלטון שולץ, כאילו, זה לא עכשיו, אני לא חושב שזה כלים באותה רמה, שני צידי המגרש, אבל אבל בסך הכל אני חושב שכן, זה עניין של, ברור שיש הבדל גדול מאוד, אני לא חושב שיש מה להשוות בין דיטרויד ליוסטון, כל הכבוד לדיטרויד, אני חושב שהם היו, הרבה הגדירו אותם כפייבוריטים לזכות בבית, והאשכרה היו קרובים מאוד להיות אפילו סיד גבוה יותר בחטיבה, והם באו ועם כל המשקל הזה של ההיסטוריה, הצליחו לנצח שני משחקים לא הכי קלים, לא הכי קשים, אבל גם לא הכי קלים, וזה עונה מרשימה מאוד, אבל אני חושב שזה אפילו מעבר קצת לתקרה שלהם, הם בהחלט העלו את הרצפה בשנה האחרונה, אם נסתכל על זה מנחים של דראפט, אבל אני חושב שזה התקרה, אני לא רואה איך הם מגיעים אפילו לא לשלב הזה עוד פעם בשנים הקרובות.
כן, דווקא נראה כאילו
תהליך.
ממש, ממש עלו על הגל.
באמת, אני באמת חושב שאם אני צריך לתת לזה סיבה, אז זה ג'רד גוף.
אני לא בטוח שזה תחושת, אני לא מסכים שזה איזשהו וייב של מקסום. אולי רק
גירוד הפוטנציאל. ואם בן ג'ונסון הולך בסוף העונה?
טוב, אוקיי. אבל
זה לא מספיק, זה לא מספיק. זה חשוב, אבל זה לא מספיק.
אני חושב שא', לדיטרויט יש עדיין לא מעט חורים בסגל שלהם, שכן, לבחור עם שתי בחירות הסיבוב ראשון שלך, ליינבקר, אינסייד ליינבקר, ורץ בלונג טרם. זה לא משהו שיעזור לבנייה של הסגל הזה, כדי לתמוך בג'רד גוף כמו שצריך לאורך זמן. יכול להיות שהם הצליחו, יפגעו בעוד דראפט מצוין וזה. אני חושב שכקוורטרבק, ג'רד גוף הוא קוורטרבק שצריך סביבה מאוד ספציפית כדי להצליח, הם הצליחו לתת לו אותה בשנה, שנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות נקרא לזה, כי בעצם הפריחה שלהם התחילה באמצע שנה שעברה, אבל אני חושב שעדיין ההגנה שלהם לא טובה, יש להם הרבה חוסרים, וכן, גם בהתקפה יש עדיין הרבה דברים, וכן, העיקר זה ג'רד גוף, הוא, בוא נאמר, שוב, הרצפה שלו היא לא נמוכה, אבל התקרה שלו לא כזו גבוהה. אני חושב שאם והם איך שהם נופלים על גרין ביי, אני לא חושב שיש ספק שהפקרס הם נצחים אותם כרגע.
לא היה ספק, זה אתה לא תוכל להיכנס
למישיגן. מאוד פסקני.
נועם, אל תכניס אותו למישיגן.
אוי, לא.
אבל, זה יפה שנורא בזמן הזה של השנה.
אני אשמח גם לא להיכנס לגרין ביי, זה בסדר.
עוד מישהו רוצה לומר משהו שאנחנו נעבור לאימורים על השני משחקים האלה? אוקיי, יש פה מישהו שחושב שדטרויט ינצחו בסן פרנסיסקו?
אני.
כן, כמה יגמר?
3 לדטרויט. 31-28, הנה.
3-0 לדטרויט.
איזה קלקולציה מהירה, כל הכבוד שצריכת להריץ בראש, כמה טאג'ון, כמה, יפה מאוד.
אני מה אתה רוצה להגיד שנועם צודק, אבל אני כאילו לא מצליח אפילו להביא את עצמי, להביא את המילים האלה.
זה כתוב על זה שזה יהיה בסופרבול.
אתה מאלה שומע.
שתי הערים הכי דפוקות באמריקה, עם רציחות בטיילגייטינג שם.
אתה עוד פעם מתחיל עוד קונספירציות? אני אמרתי לך להסיק עם זה, נועם. אתה מסתובב בחוגים לא נכונים.
כל חיי הם כאלה, אין לי מה לעשות.
דטרויט, אוקיי, אני לא מסכים עם נועם, אבל זה נראה לי לא רק אני. וואו. ניתן לסן פרנסיסקו בקושי את זה, אבל לא בקלות.
זה משחק התקפי ו
27-24 לסן פרנסיסקו.
אוקיי. עד כמה דטרויט מסוגלים לערער את את היכולת של פרודי? כמה הם יכולים לעשות את זה?
לא יכולים.
הם לא יכולים?
הקו הגנה תשמע, הם צריכים לתקוף את הצד הימני של קו הצד הימני, כן, הצד הימני של קו ההתקפה של
מקיבית.
של סן פרנסיסקו.
איפה שאין טרנט וויליאמס.
איפה שבדיוק.
אבל שנייה, אם אתה אומר את זה פה, הם לא יודעים את זה שם? אני באמת שואל.
הם יודעים.
עכשיו הם ידעו.
עכשיו הם ידעו, הם מקשיבים לפודקאסט.
לפה ולקלפי, כן.
יש לנו שני גמדים, שבזמן שאנחנו מדברים, מתרגמים את מה שכתוב, מה שנאמר פה.
למה להגיד שני גמדים? כמו שהוא מצוטט שם, מצוטט עלינו.
שמתרגם את זה לאנגלית, ומעבירים את זה, אבל לא יודע אם יבינו את זה, את הניב הספציפי שלנו, במישיגן. אבל...
אוקיי,
בעיה שלהם, בעיה שלהם.
אבל אתה טוען שזה אפשרי או שזה לא אפשרי?
בערך שאפשרי.
Say it in English.
הכל אפשרי. Anything is... Any given Sunday.
You can do it.
Any given Sunday.
רק אם זה יקרה.
אז רגע, תן לי תוצאה, אורי.
תוצאה, אני חושב שהולך להיות קרב התקפי, ואני חושב שהניינר ינצחו 30-24.
תביב.
לא יודע, באמת שאני לא יודע.
Do it, do it, do it.
אכפת לי, אני אלך עם הליונס גם, מה יש לי להפסיד מהחיים?
כמה?
מעט.
מעט, יופי. אלון.
35-20 לניינרס. אני לא רואה איך דטרויט עוצרים התקפית את הניינרס, ואני חושב שהניינרס מספיק טובים כדי להפעיל לחץ על גוף. אני לא... לא, הם לא קבוצות שוות.
נועם, אנחנו נראה לי, או שאנחנו מה זה נצליח, או שזה יהיה כישלון...
יש שתי אפשרויות, כן?
לא, אבל זה יכול להיות כמו שאורי אמר, תמוד, וזה יכול להיות כזה קטסטרופה, לא קשור לכלום.
אנחנו מחפשים את המאזין שיגיד
שזה יגמר. אתה איתי, תביב, יש לנו רקורד שמנצחים בבאפלו, מה אתה דואג?
לגמרי.
אם אתה הולך לפי הסטטיסטיקה שלי, שעליה דיברנו, תשים עכשיו כסף הזה שדטרויט מנצחים, אני לא מבין מה אתה... מה אתה חושב בכלל?
אנחנו מחכים לשמוע אם יש איזשהו מאזין, אני אמרתי 27-24 לסן פרנסיסקו, אם יש שם איזשהו מאזין שמוכן להגיד שדטרויט ינצחו ב-14 הפרש, אנחנו רוצים לשמוע את זה.
איידן
הצ'נסון מחולון. אנחנו נעבור עכשיו לבולטימור. אורי, אתה לא תתחמק מזה, נשמור אותך לסוף. כי אני יודע מה אתה תגיד, נכון, זה בולטימור. אלון?
אני חושב שהצ'יפס ינצחו.
כמה?
לא יודע, אני חושב שזה יהיה משהו מופרך, איזה 35-32.
מה, זה יהיה כאילו, זה כל כך מייאש לגלות שגם בעונה כזאת, זה ילך לכיוון של מהאומס עוד הפעם, כאילו, מה? איזה פתח זה משאיר למין האנושי?
אני עשיתי זה מספיק נגד בריידי שאימרתי נגדו, והנה מתפתח פה נאמבר 2, אז כאילו, go with the flow.
אם טעיתם מי התסריטאי של ה-NFL, אז מסתבר שזה עובד ככה. אלון כותב תסריט מסוים, ואז מחליפים את ה-yes ב-no, את ה-no ב-yes, וככה מתקבלת העלילה של ה-NFL ב-20 שנה האחרונות.
את הברס בליונס.
נועם, אתה קולט את גוף נגד באומס בסופרבול, זה לא גיוני מה שאלון אומר.
הם היו שותפים למשחק אדיר ב-2018, נכון. אורי, אז לא נשמע אותך לסוף, נועם, כן, מי לוקח, נועם?
בולטימור, 24-17.
כל ההיגיון והרציונל, תביב, כי ככה זה אמור להיות.
כן, אני גם הולך עם בולטימור, אפילו יותר גבוה, כי הם חייבים לבוא לרסק את המשחק הזה, כי אם לא, אם זה יהיה צמוד, זה יהיה של הצ'יפס.
ההגנה של הצ'יפס עוצרת את למר, מהאומס עושה את המעט שצריך, וכן עשיתי מנצחת, 20-17.
1-0. כמה?
20-17. אורי?
אני הולך עם הצ'יפס, אבל אני חייב פה כמה תשובות. דבר ראשון, מהאומס...
תגיד את הבולטימור.
לא, 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 לא. דבר ראשון, אני חייב לענות על תיאוריות הקונספירציה של נועם מקודם, הוא צודק. יש תיאוריות קונספירציה שבראשה האיש מספר אחד עם קונספירציות נגד שופטים, זה רון שרפ, מי שמכיר, תעקבו אחריו. מי שמונה לשופט הראשי זה שון סמית, הבן אדם
ש... ראיתי את זה, שהאחוז הצלחה... של, וואו, זה מדהים.
של קבוצות חוץ.
והכוון שלו זה הוצ'י לי בטח.
הוקי לי כן, אבל הוצ'י לי אהבתי.
הוצ'י קוצ'י, ככה קוראים לו.
הכפיל הוויאטנמי של
הוקי לי. אבל אחוז הצלחה של קבוצות חוץ הכי גבוה אצלו, הוא קורא הכי הרבה עבירות נגד קבוצות בית לאורך כל העונה. כלומר, יש משהו, כאילו... יש כבר זה, אבל מהאומס נגד בולטימור הוא במאזן 3-1, מי שזוכר הוא הפסיד להם 36-35, כשהם הלכו שם על דאון רביעי מטורף, זה היה המשחק האחרון שלהם לפני שנתיים אני חושב, אבל מלבד זה, בקריירה שלו נגד בולטימור, הוא בממוצע של איזה 370 יארד, ושלושה טאצ'דאונים למשחק.
הוא יעשה פחות יארדים הפעם.
ונגד ההגנה, כשהוא משחק נגד ההגנה מספר אחת בליגה, הוא במאזן 8-1. כלומר, הוא די טוב נגד ההגנה.
תגיד, יש איזושהי הצלבה שבה, חוץ מבריידי 0-2, כן? יש איזושהי הצלבה שבה הוא יוצא פחות טוב מ-8-1?
כן, הוא היה מאזן 8-2 כשהוא הגיע למשחק מול באפלו, כשהוא במשחקי חוץ, אבל כן, או משהו כזה.
באמת לא טוב.
לא יודע, אני מנסה זה, אבל כן, אני הולך, הם צריכים לשמור את בולטימור על פחות.
בנגלס, לא? איך הוא נגד הבנגלס?
1-3 אני חושב, 1-3 נגד ג'ו בורו והבנגלס.
אז אורי, בעצם אתה טוען שהם בסופרבול, מכל הקשקוש הזה במהלך השנה, אני לא רואה, ואיך זה?
אני חשבתי שהבילז יהיו בסופרבול עכשיו, ברגע שהבילז
יהיו. ועכשיו מה אתה חושב, שזה יסתיים באליפות של קנזס סיטי?
כן. כן. יופי. עכשיו כן, כי אני חושב שיהיה לו את מול הניינרס או דטרויט, הוא ינצח, אם הוא יגיע לשם, אבל אני חושב...
אז מה עשינו בזה כל השנה הזאת?
גם אני שואל,
השמטות ורסיברים וזה, והוא מתוסכל ופה, מה, כאילו, מה?
לך תדע, לך תדע.
הוא בנה את הצ'יפ on his shoulder, לא היה לו כבר מה, אז הוא המציא. הוא אמר לטוני, אתה שומע, אני זורק לך, תפיל, עזוב, אני אסביר לך אחרי זה, אני אסביר לך בפברואר.
אתה תבין בסוף.
כן, הוא משחק עם האוס מני.
קלסי עם סון אחורה, אבל טוני תעמוד קדימה לפני הזה, כאילו, ולמה לעמוד קדימה? זה אסור.
הוא בעצם זה שכותב את התסריטים, זה לא אני, זה הוא. בריידי העביר לו את המושכות,
העביר לו את העת.
כמה טיפים, הוא הגזים קצת, בוא. 6 גמרי FC ברצף, כמה זה?
6.
הוא קצת הגזים עם הטקסט, צריך מתישהו להכניס איזה גיבוי הוליוודי, שיעזור לו עם זה, אבל כן.
ועוד תקבלו את מהקבע,
אבל רק שני סופרבול, הוא כישלון כבר? אפשר להכתיר אותו
כישלון? אפשר לומר שמדובר בכישלון. כישלון גדול. אורי, מה תעשה שנה הבאה אחרי שתקחו אליפות בפעם השלישית?
חכה, עוד לא לקחנו...
נועם, אתה מסוגל לדמיין את זה, אתה כל כך מושקע בדראפט, תחשוב מה זה להיות מושקע בדראפט, אחרי שלקחת עוד אליפות. איזה כיף, מה נעשה בבחירה 32? מי אני אקח? קלייד אדוארדס הילר? או את מי זה היה בפעם האחרונה? מי זה היה האחרון עכשיו? בחרת מישהו מקנזס סטייט או משהו כזה, לא?
כן.
פליקס
אדיקווה...
איזה נשתיות, אין עוד שום מקום בעולם שתשמעו את הדברים האלה.
DN שהוא לא משחק בכלל, אומרים שהוא פרוספקט
שאמור להתפתח. מה המסקנה? גם אדוארדס הילר זה לא איזה מציאה גדולה. פשוט
אל תקחו סופרבול. יש לו עונה לא רעה לאדוארדס.
כן, רק המהלך הזה בסוף.
בתור רץ השלישי בקבוצה. אחלה בחירת סיבוב ראשון.
בוא נגיד, אל תקחו סופרבול, אתם לא יודעים לעשות עם בחירה 32.
אבל שאר הבחירות היו בסדר. דאפי וקרלפטיס, אני חושב שפגעו בהם די בסדר.
טוב, אז אנחנו עד לכאן, היה ממש כיף. לא נשאר עוד הרבה פרקים עד לסיום העונה, אנחנו ביום שני נשתדל להקליט ממש מיידי אחרי, מיידי יחסית, אחרי הגמרים של החטיבות, תודה רבה אורי, תודה רבה, אורי, מה אתה משדר את שניהם?
כמה הדפוס, אני עוד לא יודע, אני מגלה בקרוב, מחר אני מגלה מה אני משדר.
מעולה, שתקבל את מה שאתה רוצה.
רק להגיד, דרך אגב, אני רק לא קשור, אני אוהב לדבר הרבה על פוטבול ישראלי, התחילה ליגת הנוער, אסף לא פה הרבה פעמים כי הוא שופט משחקים, אבל זה הבייבי שלי כבר מעל 15 שנה, לכו תראו, בכל רחבי הארץ יש באתר של ההתאחדות, לכו תראו משחקים.
יאללה, בואו נלך מתישהו, נעשה איזה.
בכיף.
טיילגייטינג
ברמת השרון.
יש משחק באולש?
באולש לא, היה היום משחק ברמת השרון, ניצחו את חיפה, את חוף הכרמל היום ניצחו.
יאללה, נלך לשם.
רגע, גם נקודה אחרונה, אם כבר אורי עושה, מה הדיבור שנגמר את העונה? חבר'ה, עוד 3 שבועות בערך מתחילה העונה אמיתית, עונת הדראפט, בשביל זה, לא יודע מה זה הדיבורי פלייאוף האלה, של רק איזה 6-7 קבוצות בליגה. זה כולם...
צריך איזה סדרת פודקאסטים של אסף על הקאפ ועל הפרו והשם. אני מוכן לבוא להופעת אורי ולהגיד שהקאפ לא קיים.
הפרק הראשון זה מוק דראפט של אלון ואורן.
וואי, וואי.
פרק הראשון זה מוק דראפט, בטוח.
כן, בואו נתמרמר באנגלית.
תודה רבה לאורית, אביב, אלון ולנועם, ואיך זה אתה אומר, אורי? שהפוטבול יהיו הצרות שלנו? כן? משפט טוב.
אתה אומר.
אני אומר. אז תודה רבה, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. נתראות.